ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביתן הברכה שבכיכר המדינה. הפרק הזה שבו בהתחלה אורי אוזן ואני נדבר על סיכום, נסכם את המחזור, את כל מה שלא הספקנו לעשות ביום ראשון, כי קרו כמה דברים עם ביתר, עם נוף הגליל, עם הפועל חיפה, הפועל תל אביב וכו וכו סכנין, וגם נדבר קצת על ענייני עונשים קולקטיביים, ומיד אחר כך, למעשה באמצע של הכדורגל, ואחרי זה ימשוך אותנו עד הסוף, דניאל זילברשטיין היקר מערוץ הספורט, חבר שעושה עכשיו סדרה מאוד חשובה, וצפיתי בפרקים, ואני רוצה לדבר איתו על הדברים האלה, נדבר גם על חוויות אישיות וכל הדברים האלה. הפרק הזה בשיתוף החברים שלנו, מיני בר מים ווי, לכל אלה שנמאס להם לקנות בקבוקים ולסחוב אותם הביתה כל הזמן, לכל אלה שרוצים לשפר את איכות החיים והסביבה, אגב ועידת האקלים וכל זה, הנה הפתרון שלכם. מיני בר המים ווי, פיתוח בלעדי של חברת אפיקים מים, נכנס לשוק בחודשים האחרונים, מיני בר קטן, קומפקטי, אתם יכולים למזוג שם לקוס, לקנקן, לבקבוק, לסיר, אתם יכולים לבחור את הטמפרטורה בלחיצת כפתור, העיצוב מרשים וחדשני והמחיר, 59 שקלים לחודש כפול 36 חודשים, 1,500 שקל חיסכון לעומת המתחרים, וזה לא נגמר שם, אמרנו להם, היי, היי, ווי, היי, אפיקים, תעזרו לחבר'ה מהפודיום, והם אמרו, בטח, מי שרוכש אונליין דרך אתר אפיקים את מיני בר המים ווי, ומזין קוד קופון POD, מקבל את השייקר של ניופן במתנה, חפשו אונליין, זה שווה כ-500 שקלים, אז אתם יכולים ככה לשתות יותר מים, זה חשוב, ועל הדרך גם להזמין אותי לשייק, אז יאללה. אני מזכיר לכם שיש לנו אתר, הפודיום.com, ויש שם חנות, ויש שם את כל הפרקים, ויש לנו גם עמוד יוטיוב ועמוד טיק טוק, שעכשיו אייל הולך לטפל, אייל סחורה חדשה, הוא משום מה אוהד את רעננה, אבל בסדר. יש לנו את פרויקט סיינפלד, שאני ארחיב עליו בהמשך קצת, ולא לשכוח שפרק סיכום שבת עלה ביום ראשון, עם ניר ואורי, אז שם אפשר לעשות מי שעוד לא יגיע לזה, שיגיע לזה. אוקיי. איתי, אורי כאן, דניאל אוטוטו, יאללה יאללה, תן בראש! אהלן אורי אוזן!
אהלן אורן.
מה קורה? עוד מעט דניאל התיישב, אבל עד אז בוא ננצל את הזמן ונדבר קצת. עשינו פרק ביום ראשון, בגלל שהיו הרבה משחקים בשבת שהיה צריך לדבר עליהם, ואנחנו כנראה בלי נדר, אורי, אני כבר מודיע לך שתשים בשעון שלך שאנחנו גם ביום שישי ניפגש. קונפרנס ועוד כמה עניינים.
רשום לי,
אבל ברוך הבא לפינת הלא נעים לנו לקפח, אוקיי? אז לא נעים לנו לקפח את ביתה ירושלים, ונוף הגליל.
קודם כל, לדעת, זה הסדר, אבל קודם כל את הפועל חיפה לא נעים לקפח, ואנחנו נגיע בהם במישהו ספציפי אצלהם.
בתחום הזה, מה לעשות, הכרונולוגיה כמעט תמיד מנצחת. אנחנו, כן, לא נעים לנו...
כרונולוגיה הפוכה, אבל.
כן, כן, לא נעים לנו... חד וחלק, לא נעים לנו זה לקפח את נוף הגליל וביתר, ואז באמת את הפועל חיפה, שמבחינת, כמו שעברת, יכולת וזה, אז הכי לא נעים לקפח אותה. אבל גם את, אתה יודע, את חדרה והפועל תל אביב שחטפו שלוש, אנחנו בשורה לא לקפח, וגם את סכנין שכבשה שלושה שערים לא לקפח, וטיפה גם את העונשים הקולקטיביים. ולדעתי גם לבוש.
לבוש חשוב.
יש מצב שלא נקפח את עניין הלבוש. עכשיו, דניאל אמור להיכנס כל רגע.
גם את הלבוש שלו לא נקפח.
כן, בוא, לא משנה מה הוא ילבש, נרד עליו, אוקיי? בדיוק. ואז נתאחד באמצע, כמו שעברתי גם בפתיח, נתאחד באמצע על כל הקטע של על הכתבה, סדרת הכתבות שזילברשטיין עושה בימים אלו. אבל בוא רגע כמה, בוא ננעל את המחזור כמו שצריך. יהיה לנו גם את התשובות של גיטלר איתי, אז אני כבר אומר לך שאני צריך לשלוח את הקטע, כי הוא שלח לי קטע קולי, והיה לי שבוע מאוד מבאס, ומגיע למאזינים, לשמוע את השבוע שהיה לי באימורים, ולצחוק עליי. אז סבבה. אורי, בוא נתחיל ככה. 1-0 ביתר הפסידה לנוף הגליל. אם תרצה לדבר טקטית, אפשר, למרות שכבר
נראה לי שזה נגמרו המילים.
נגמרו ענייני הטקטיקה בדיוק. על ביתר ירושלים, ו...
גם איזה טקטיקה יש לדבר שם, שחקן מורחק, דקה... תמיר עדי מורחק כל כך מוקדם, ו...
כן, תשמע, אם שחקן שלך מורחק היית עבר לחיילים שלך, לשחקנים שלך, לילדים שלך, חבר'ה, הרחקה לא אומרת שלא משחקים.
לא, הם שיחקו גם. האבסורד הוא שדווקא שאקו הורחק,
כן.
לפחות, שוב, גם חלק מה... אני לא יודע איך... קומן הגיע, איזה בדיוק הוראות טקטיות הספיקו להיות בשתי דקות האלה, ומי בדיוק יצא קדימה, הגול היה מכדור עומק יוצא מכאן ששוקרני, ופעולה טובה של מוזי בסופו של דבר.
יש פשוט דברים שלפעמים, ולפעמים אנשים אולי לא אוהבים את זה, אבל אין לעשות זאת האמת, בבוקר שאחרי, הם יותר חשובים אפילו מהטקטיקה והדברים שהיו במשחק, בטח בין נוף הגליל לירושלים, משחק כזה, לביתר, כי בביתר, ואנחנו עוד ניגע גם בנוף הגליל, ולפרגל, כי באמת מגיע להם, אתמול פתאום דיברתי עם חבר'ה, וגם עם אוהדי ביתר, וגם עם תלמור המלך, שהיה פה כמה פעמים, עם אופיר סער, החלפתי כמה מילים כדי לשאול והכל. יש כאילו מין איזו הרגשה, לפחות בקרב אוהדים ומסקרים, שביתר אולי לא קולטים עד כמה גרוע זה יכול להיות. עכשיו, אתה כן נראה לי קולט את זה, אורי.
אני אמרתי את זה עוד לפני שעה.
כרגע ביתר עם 8 נקודות, מ-8 משחקים, קריית 8 גם עם 8, אשדוד עם 7 מתחת לקו האדום, והפועל ירושלים עם 6.
קודם כל,
ביתר הגיע למצב של...
ביתר, אבל אתה רוצה לציין עוד משהו? התקפה, אמנם עם עוד 3 קבוצות, עוד 2 קבוצות בשוטף, השנייה הכי חלשה בליגה.
כן, ואנחנו...
ואומרים שההתקפה זה עוד הצד הטוב, עם כל הבואצ'י והג'אסי ושוע ו... כישרון.
אנחנו גם מספרים את זה, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן, דיברנו פה על חוגג, ואגב, אני לא שומע על הנאמן יותר. אני כל שבוע מציף את זה. הוא עדיין נאמן? לא יודע, תדע אתה.
אתה יודע, נאמנות זה דבר יחסי.
לא, הוא בא כל יום ומפטר שחקנים, מה הוא עושה? שמישהו יסביר לי מה קורה.
לא יודע מה בדיוק תנאי העסקתו.
אני רק יודע שחוגג אחרי ניצחונות מוציא הודעה, ואחרי הפסדים לא תמיד. אבל היום בבוקר, אנחנו מקליטים את זה ב-11, היום בבוקר ב-8:30, עלתה ידיעה, גם ראיתי בוואלה ידיעה, ראיתי אחרי זה גם בערוץ הספורט ידיעה, שקומן גער בשחקנים. אוקיי, בושה, מה קורה, וכל הדברים האלה. שזה גם סיבן לא כזה טוב.
גם כשזה יוצא החוצה וגם כשהוא גוער, אתה אומר. בעיקר שהוא יוצא החוצה, לטעמי.
אני אומר, למרות האדום הזה, ו... שוב, זה שנוף הגליל ולצחת את ביתר ירושלים, זה לא הדבר הכי הכי מדהים שקרה, זה לא כמו לפני כמה שנים שזה היה מדהים, זה עדיין די, זה די מפתיע מאוד. אבל יש פה דברים מעבר, אורי, ובורג, אז יש את, אמרנו, בעלות, יש עכשיו את כל עניין הקהל, אנחנו, שוב, אנחנו ניגע עוד שנייה בקולקטיב וכל זה, אבל יש עניין הרי של הבלגן בתוך הקהל שהיה. שעכשיו צריך לספור רועדים ולמצוא אותם, ולא להכניס אותם וכן להכניס אותם.
אלה כן נכנסים ואלה לא נכנסים.
וזה מרגיש שבביתר, כאילו, אתה יודע, אתמול שוע יצא מהמגרש ויצא סבבה, כאילו שזה תמיד מדהיג, כאילו... אורי, אז בוא נעשה את זה ככה, אנחנו אולי ביום שישי גם נרחיב, כי עד אז אולי יקרו כמה דברים, וקראתי היום שהמשחק פתאום הקרוב של ביתר הופך להיות מאוד מאוד משמעותי גם לקומן, אני פחות מבין למה.
השורד האחרון מהעולם.
כן, אולי באמת, אולי כבר הבינו שכל העולם, ביתר לדעתי זה מכבי פתח תקווה בשבת. אורי, תן רגע לאוהדי ביתר, עד כמה הם צריכים לדאוג.
מאוד. ממה אבל?
לדאוג
מירידה?
כן.
תראה, ביתר זה כמו עוף החול, היא תמיד שורדת. היו לה משברים הרבה יותר גדולים מאלה, כולל אי פתיחת עונה ומפרק ולא מפרק.
תמיד אצלה, הכל בענק אבל.
כן, וזה המועדון, ותמיד הם מוצאים רוכש, ואני מאחל להם שימצאו רוכש גם עכשיו, כי זה מועדון מאוד חשוב, ויש גם תחילה חיובית של בתוך האוהדים, נקרא לזה במרכאות הטובים, רוצים לחזור ליציעים ולעודד ולנצח, ואני מקווה מאוד שזה יקרה, ושאני רואה שגם הקבוצה תומכת בהם, וגם אני מקווה שהמדינה והמינלת וההתאחדות יתמכו בהם, ויעשו הכל כדי שזה יקרה. מבחינה מקצועית, ביתר בברוך, אמרנו את זה מתחילת העונה, בנייה נוראית של הקבוצה כבר שנתיים, זה בנייה על בנייה ש... אתה יודע, זה אפילו לא פלקל, זה הכל שם... אין כלום, ו... אתה יודע, רק סמלי שהשער אתמול נבע משבירת נבדל של דגני, והכדור נבעט עליו. הוא היה בזווית לא טובה, אבל גם כן, אתה יודע, זה גם קצת חוסר מזל, שהוא אמור להיות השחקן הכי טוב של ביתר.
והוא נכנס רק בגלל האדום.
נכנס בגלל האדום, ורק אחרי שזה סב, הוא היה צריך לשחק רק 20 דקות. אתה יודע, אז אם הוא היה צריך רק 20 דקות, באתם חיסטו דקה 20, אז אתה מסכן אותו. הרבה מאוד דברים לא ברורים בביתר,
שני איומים למסגרת, זוכר שדיברנו שהיה להם רק 5, אז שני איומים למסגרת,
כן, אבל אני לא, עוד פעם, אני חושב שהמשחק הזה הוא קודם כל לא מנותק מהקונטקסט של המשחקים של כל העונה הזאת של ביתר ירושלים, עם מפרש שערים, כמו שאמרתי, 7-9, משחקים מאוד אפורים, אין לה איזון בכלל, דיברנו על ההגנה שמשחקים קריאה וחוג'ה, שאתה אומר, רוב העונה, זה היה צמד בלמים, משחקים 2, או 2, או 3, אבל בסוף 7 שערי זכות. והמון בלגן בהתקפה, וזה נראה בהרבה מאוד משחקים, כאילו ההגנה וההתקפה זה שתי קבוצות שונות, שבכלל לא קשורות אחת לשנייה. מאוד קשה, אתה יודע, לראות את ביתר, היא נראית, יש לה, העניין הוא שגם ביתר ירושלים, וגם הפועל ירושלים, נכון לנקודת זמן זו, הם הקבוצות הכי חלשות בליגה.
והפועל ירושלים ניצחה.
גם ביתר ניצחה שבוע שעבר, עם בעיות מודעות קשות מאוד, זה הבעיה. כנוף
סוג,
גליל.
סוג אחר אבל שבעיות מודעות.
כן, בדיוק, נכון. הפועל ירושלים יש לה זה נאום הפרמטרים, ויש לך את ביתר ירושלים שהיא רואה בעצמה מועדון גדול, מה זה רואה בעצמה? היא מועדון ענק, עם אמירה ומועדון שעומד מאחוריו גם ז'בוטינסקי וכל הדברים האלה, ואפשר ללכת אחורה הרבה מאוד שנים, ולאן זה...
ז'בוטינסקי לא ירד!
ולאן לקחנו את זה לכל מיני מקומות. אבל כרגע מקצועית, ביתר במצב מאוד לא טוב, והרבה פעמים קבוצות גדולות שהן חסרות מודעות, הם במצב הכי גרוע, כי הם כאילו מחויבות לשחק משהו שהן לא מסוגלות, וזה עוד מכניס אותם לברוך, ועוד פעם, המאמן, ליבי ליבי איתו, אני באמת, אין לי טיפה, אתה יודע, אם הייתי גם עוד ביתר, אין לי טיפה טענה אליו, לדעתי הוא גם באמת מנסה, אבל...
אתה קונה את זה שזה משחק אחד וזהו?
מאמן לא, אני יודע, מעולם לא היה פה מאמן זר שבא לבד, לבד, כאילו, לא כמו מכבי תל אביב, עם כל המערכת, המעטפת, שאי אפשר להצליח ככה. עם כל העזרה של גל כהן, שגם הוא נותן לו באמת את הבמה, והוא עומד על הקווים, וזה הכל יפתו ויפה. אז גם העניין הזה, גם העניין של העזיבה של הבעלים, וזה שהוא
יודע,
רק מציית לך
נתכונות. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי דגני. סלט. קטעה לגבי דגני, אני פעם כתבתי עליו טור בשגדה של הכדורגל, אחרי שזה היה משחק של הפועל תל אביב חיפה, והוא עשה פנדל בדקה 90, שהפועל עם גיא לוזון, זה היה כאילו כן, כמו כן. אוויר איזה שיבה. עכשיו, תראה זה די אותו דבר. זאת אומרת, הבן אדם נכנס בגלל אדום של עדי, כל המשחק כאילו היה, לא ספגו, לא שזה כזה, בסדר, לא ספגו, ואז זה קורה ככה בסוף. ואני אמרתי כבר שלדגן יש הרבה פעמים את הדברים האלה, ומצד אחד יש לו המון דברים טובים, וכבלם ישראלי בישראל, אין מה לעשות, שמה, הוא בטופ שלהם, אבל זה ממשיך לקרות. ועדיין, אני רוצה רגע לקחת אותך טיפה בעבר.
רגע, במילה האחרונה, עצם... אתה אמרת יפה, כן, אבל תמיד תזכרו את זה. שחקן זה לא סך כל התכונות שלו הפיזיות, זאת אומרת, אתה לא מודד, זה לא עושה פיפה, אקסלריישן, כלדן יש מהירות ויש כוח וזה וזה וזה, הרבה, לואיס מרין, ששחקיתי בנתניה, אחד הבלמים הכי טובים שנחתו פה, איתי, טוב תקשיב טוב, באמת, אחד האיטיים שיחקתי נגדם, לא יכול לקפוץ מעל עיתון, אבל המוח שלו, מוח כדורגל, אחד החריפים שהיו פה, והוא היה אחד הבלמים הטובים שהיו פה, ואתה יודע איך זה מוכח? כל בלם ששיחק לידו השתדרג ב-500 רמות.
אז דגני... זה, כאילו קל תמיד עכשיו גם לבוא ולהגיד הנה דגני, זה התמונה, והוא באמת הרבה פעמים התמונה, ואגב שקראתי לו בשגדה של הכדורגל ואני די יודע שהוא כעס עליי על זה והכל, הכוונה פה דווקא להראות גם עוד אלמנט שהוא באמת כנראה שייך לו, חוסר מזל, שאפשר לא להאמין במזל בכלל, אני קצת מאמין שיש לזה משמעות. אוקיי, גם יכול להיות, הפעם פה לדעתי זה לא הוא הסיפור, כי מה זה טקו נגד אוף הגליל, תבין כאילו מה, ואם זה היה 0-0 זה היה...
יותר טוב.
זה יותר יופי,
זה ברור זה יותר טוב. אבל לא, זה לא רק... אם הם היו מפסידים את זה להפועל חיפה, שנדבר עליה בהמשך,
כן.
אז הם לא יאבקו, הם לא יהיו באותו אזור השנה. זה יכול להיות שתי נקודות, אתה יודע, הנה גם אתה מסתבר, אתה לא מאמין שביתר תרד. זה לא, יכול להיות לא שתי
מאמין.
נקודות קריטיות.
לא מאמין.
אז גם אני חושב שבסופו של דבר, בינואר יקרה משהו וביתר לא תרד ליגה, ולא טוב שהיא תרד ליגה, כי היא קבוצה מאוד מאוד חשובה, למרות שלפעמים ירידת ליגה דווקא מנקה ורבות, וזה קרה בהרבה מקומות, תשמע, אפילו בגלאסגו ריינג'רס זה זה, אבל אני, רע מאוד לליגה אם ביתר תירד, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל כרגע, אם זה ימשיך ככה ובינואר לא יש שינוי דרסטי, היא בהחלט יכולה למצוא את עצמה הכי נמוך שאפשר בליגה הזאת.
אז רגע לפני שדניאל מצטרף אלינו, ולא נערב אותו במה שאנחנו עושים בטבלת האימורים שלנו, יש כבר 8 חבר'ה שם, והרבה רוצים להצטרף, דניאל צריך להרוויח את לחמו כדי לעשות את זה, בואו בעצם, without further ado, מה גיטלר אומר איתי? מה גיטלר אומר?
ניר, בשבוע הצגה עם 7 נקודות, בינגו בנוף הגליל ועוד 4 נקודות ממכבי תל אביב, הפועל ירושלים ומשתי החיפאיות. פיש עם 5 נקודות, בינגו בהפועל ירושלים ועוד 2 נקודות ממכבי תל אביב והפועל חיפה. מוטלה עם 4 נקודות, עם בינגו בבאר שבע ועוד נקודה ממכבי תל אביב. אני עם 3 נקודות, ממכבי תל אביב, באר שבע והפועל חיפה. עמית ואורן עם 2 נקודות כל אחד, ממכבי תל אביב והפועל חיפה. גם אוזן עם 2 נקודות, ממכבי תל אביב ובאר שבע. הטבלה, גבירותיי ורבותיי, מהפך. במקום הראשון, ניר עם 35 נקודות. במקום השני, עמית עם 34 נקודות. במקום השלישי, גיטלר עם 33 נקודות. במקום הרביעי, אורן עם 32 נקודות. את מקומות 5 ו-6 חולקים אוזן ומוטלה עם 30 נקודות כל אחד. מקום 7 קופר עם 29 נקודות. ובמקום השמיני פיש עם 28 נקודות.
טוב, אני רק רוצה להגיד, גיטלר לא ציין את זה כל כך, אבל ניר בשבוע תחת מטורף, תחת מהחלל, גם בינגו בנוף גליל, פה ירושלים דקה 88, נוף הגליל דקה 90 ומשהו, בחיית, קודם כל, דגני יודעים שהוא עוזר לך בכוונה, אבל סבבה, אני נגזלה לי נקודה, נגזלה, גיטלר לא הרחיב, אבל נגזלו לי 3 נקודות, סליחה, נגזל לי בינגו בגלל חלילה. מה הקטע של הגול הזה? 2-1, מכבי תל אביב בקריית שמונה, 2-1, לא מבין, לא מבין, חלילה, בסדר, בסדר. אז תודה לגיטלר לגבי זה, ולכל מי שרוצה לזכור, אז צ'מפיונס ליג זה היום, אז אם אתם רוצים, נעשה מה שלא, רציתי לעשות כבר אז, שאני בוחר 3 משחקים שהיחס שלהם הוא מעל ל-2 ומנסה. אוקיי, כל מי שיודע, כשהיחס הוא מעל ל-2, זה כבר ממש לא בנקר, זה לא קל, אז אל תגידו לי נפלת, נפלת, אני מנסה לעשות פה דברים, להפוך 10 שקלים ל-20. אז נלך על אטלנטה יונייטד, התלבטתי, זה די משולש פה, 2.65 אטלנטה, 2 יונייטד, אני דווקא רוצה ללכת פה עם יונייטד. סורי. זה לא נראה לי הגיוני לעשות, אבל משום מה, באתי לתת את הטקו פה, וברגע האחרון שיניתי דעתי, אז זה אחד. אייקס נגד דורטמונד זה ממש משולש, דורטמונד 2.25 ואייקס 2.30. אני פה חושב שדורטמונד תבוא להחזיר, ובדרך כלל שקורה משהו כמו 5-0, יש השלכות לזה, אני אלך פה על טקו. אני אלך פה על טקו. ועוד משחק שאני צריך לקחת מעל 2, בטח לי 0 מ-3 פה. כן, כן, אני מבין, יכולתי להגיד לכם, אני לוקח את ריאל מדריד עם 1.15 על שחטר, ואת ליברפול עם 1.50 על אתלטיקו, ואת ספורטינג מיסבון שתקרא את בשקטש, אבל אני פה בא לנסות לאתגר את עצמי. אז הדבר האחרון, וואו, יאללה, נעשה גם טקו בוולסבורג, זלצבורג, 3.20. זלצבורג פעם ראשונה עולה לצ'מפיונס, צריך לעשות את משדר מיוחד, פעם שנייה, פעם ראשונה. לא משנה מה, משדר מיוחד לעשות לזה. טוב, בואו נגלה לכם, שאופמן יהיה השבוע, נדבר איתו כמה דברים בנידון, וגם על טורניר התקשורת. אז זהו, אז כן, גיטלר אמר, ניר צדוק הוא ווינר השבוע, אל תספרו לו, הוא לא כאן, שלא יתלהב, ואת האימורים של השבת הקרובה, אנחנו נעשה בפרק של יום שישי, כבר יצאו ליינים של שבת, אבל עדיין אנחנו מחכים לדרבי וכל הדברים האלה. אז יאללה, דניאל. טוב, הצטרף אלינו דניאל זילברשטיין, איש ערוץ הספורט, חבר, מאהב, וקולגה. סתם, סתם, לא קולגה.
אמרת שזה לא רק גופני.
אני רוצה, תשמע, דניאל, עבר ולזו, אתה לא היית פה?
לא.
פה לא היית, דניאל שאל אותי, אורי, אני אשתף אותך, שאל אותי איך מגיעים, איפה זה, ואפילו פה שהוא היה בכניסה, הוא שאל אותי לרדת, לעלות, ואמרתי, רגע, אבל היית בחבה פרקים. המסתבר שזה היה עוד פעם.
אתה, יש לך יותר דירות מהאבות בנמלים שונים, מה אני אעשה?
איי, איי, אתה תבין, אתה תוקף אותי בנושא הזה, ואני לא יכול להחזיר לך אפילו, כי יש לי פסון. אני שומר על המידע, ועל צינת הפרט, ועל כל המשפחות, וכאלה שיש להם רסטות, וכאלה שאין.
תודה על ההזמנה, באמת.
בכיף, בכיף, בכיף. אז אנחנו עוד מעט נעסוק ברחבה, בכל הנושא שאתה מטפל בו, יפה מאוד אגב בסדרה, סדרת כתבות, לבד במגרש.
תבורך.
ימי שני וחבישי בחדשות הספורט, נכון? אמרתי נכון?
מדויק.
ואני רואה גם הרבה אנשי תקשורת, גם הרבה אנשי ספורט, הרבה אנשים בכלל שמתייחסים לנושא, עסקנו בזה, אנחנו נגיד גם באולימפיאדה, שהיה את כל העניינים ביילס והכל, וכיף, כיף, להגיד כיף, כאילו, אבל מלמד, בוא נגיד, לראות בעברית, שחקנים מדברים על זה, עידן ורד היה פה ודיבר לפני שנה, עוד בגל הראשון של הקורונה לדבר הזה, באמת, הבאת כמות יפה ספורטאי, באמת זה יפה לראות, אנחנו אז נדבר על זה עוד מעט, עכשיו אנחנו נדבר על טורג'מן והפועל חיפה עוד כמה דקות, כי דניאל כבר נכנס לפה, אלון טורג'מן הוא אחד הגיבורים, שמכחבים בה,
אחד אלה שחושפים את עצמם, וזה חשוב.
כן, כן.
שפעם זה היה, אתה יודע, די בארון.
אז אני לא יודע, דניאל, אם אתה לוקח חלק ואו אחוזים בפרמיות אחרי הגולים, אבל תשמע, אורי, בוא ניתן, שוב, זה לא סיכום מחזור רגיל לשבוע, עשינו ביום ראשון ואנחנו עכשיו רק עושים השלמות.
ממוקד, ממוקד.
מגיע שוב
לשלושה.
כן, תן קרדיט לשלושה.
קודם כל אלישה, רנסנס מסוים בקריירה אחרי תקופה לא פשוטה, וזו קבוצה שתפורה עליו.
כיף לראות שגם אחרי שיוצאים מהלופ, אפשר לחזור ללופ.
זה תמיד נכון.
הלופ מחזיר אותך, אפשר.
לא, אולי אלישע יעשה רניירי, לך תדע.
לא, הוא עשה אריק, אריק שרון, נשאר על הגלגל. היה לו מאוד חשוב, גם כשזה היה נראה שאלה קבוצות לא למידותיו, אחלה.
כן, כן, אלישע באמת, עושים, וגם משחקים יפה, פול חיפה. שני, תורג'מן.
כן.
שגם הוא, אתה יודע, יצא, נכנס, חזר, ציפה אולי לחזור לקבוצה עם יותר, נקרא לזה, חלילה בלי לזדל לבר חיפה, אחת מארבע, חמש הגדולות.
כן.
וזה לא קרה, אולי באר שבע, גם היה, הייתה מחשבה, זה לא קרה, והוא מראה שגם בקבוצה כמו הפועל חיפה הוא יכול להבקיע שרים, גדל בטוברוק, הייתי במכבי חיפה שהייתי עוזר של בנאדו, בחור מקסים, העונה צי שלו הייתה אז.
מוטל שלנו שהוא עד מכבי חיפה מנסה להזרים אותו אליהם בינואר.
אני מקווה בשבילו שהוא לא יעשה את זה, אני חושב שזה קבוצה שתפורה עליו.
ומכבי חיפה לא שם תשע ככה?
אני חושב שטוב לו ותשאר. ואני בטוח שגם יואב קץ...
לא, אנחנו ממציאים את המעבר הזה, כן?
לא, אין צורך.
למה שהפועל חיפה תוותר עליו?
לא, למה שגם... ולמה שאלון תורג'מן יעשה את זה?
למה שהפועל חיפה תוותר עליו?
למה שאלון תורג'מן יעשה את זה? טוב לו, הוא בעל הבית, הוא ביטחון, שישאר שם. יש איזה גיל שאתה כבר לא צריך לרדוף אחרי הקבוצה הגדולה.
שיתוף פעולה עם...
ומבחינתי השחקן הכי טוב של הפועל חיפה כבר שנתיים, זה לירן סרדל.
כן, אתה אוהב אותו.
לסרדלס, זה כמה אחים. אני מאוד אוהב אותו.
אתה יודע שהוא מנסה למכור ל-YES אחרי שהצלחתי עם הבוזגלוס, הוא מנסה את הסרדלס?
שוב, אני לא...
כבר כמה פרקים הוא מנסה את זה.
מבחינת אישיות אני וקעקועים, אני חושב שאנחנו...
דליאל, אתה יכול לכתוב תסריט לפרק אחד של הסרדלס, סתם, מה קורה?
מה עם דאושבולטס? זה אני רוצה, זה גם כזה
בינלאומי. אושבולט אבל דיברנו, נכון?
אתה תוכל לשווק את זה לחול.
דיברנו, אבל...
דיברנו על אושבולט.
אני רוצה להגיד לך לגבי הפועל חיפה, מה שאני אוהב בקבוצה הזאת, באמת מבחינתי, אני לא מבין בכדורגל יותר מדי, אבל הקבוצה בלי אנדברקס, זה הקטע הזה שאתה רואה אותם פתאום דופקים ספרינט ארבעה במקביל, ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא, זה, אני חושב דווקא לזכותו של אלישע, זה השחרור בחלק הקדמי. אני לא רואה שם, שוב, בעין בלתי מזוינת, דברים יותר מדי מורכבים, אבל מהירות בלתי רגילה, גם ניצול מצבים, אתה יודע, הקבוצה הזאת בארבעה מצבים עושה שניים, שלושה גולים פקל, אז בעיניי עד עכשיו הקבוצה שהכי כיף לראות בליגה.
כן, משחקת מעברים, זה קלאסי לאלישע, באמת קבוצה שהיא קלאסית בשבילו, פגיעה בול עם אושבול, תראה כמה חשוב לבקוע בזר, שחקן שהיה נהדר בליגה הסלובנית, לא שחק בנבחרת, הוא גירד אותה מלמטה, הוא היה בצעירה, ובאמת זה בינגו, רוב השערים, 11 מתוך 13 של אושבולט ושל תורג'מן, סרדל גם הצטרף השבוע עם גול גדול, וסרדל שהתחיל בכלל כמגן, ויש לו גם אח מגן, כן. ניב, יש לו גם אח ירין, אז
יש
הוא...
יש לו אח מגן ואח ירין.
לא,
ניב ירין. ירין מגן במקרה, לא?
ירין מגן לא.
וניב הוא...
שלושה אחים, כולם גדלו, הם מוצקין גדלו בהפועל חיפה,
אורי, בחיות. אורי, אני רוצה שתכתוב
הוא שחקן, פרק. אתה יודע מה? ואם ווילי רוטנשטיינר, הוא הרבה זימונים בנבחרת, הם לרחב, מגיע לו. מכל השחקנים של הפועל חיפה,
שבוע שעבר אמרו לי, אמרו לי, תשמע,
הכי מגיע לו מכולם.
אורי, אורי מזמין את כולם לנבחרת.
למה, מי זמנתי?
לא, הזמנת בעבר את דניאל פרץ, זימנת. והנה הוא זומן.
אני חושב שצריך לפתוח, אבל זה כבר סיפור.
אז רגע, אז...
יש תהליך, אגב, מעניין בליגה הזאת.
אבל הפועל חיפה מגיע נציג.
כמו עם זה שפתאום יש יותר מדי שחקנים, וכולם מציעים איזה 50 שחקנים שצריכים להיות בנבחרת, אז כאילו כשהעונה נפתחת, מספרים לך שיש 16 קבוצות ששוות פלייאוף עליון, וחודשיים אחרי זה 16 קבוצות מועמדות לירידה.
אתה יוצא רייטינג, זה טוב.
לא, אני חושב שמגיע לו, אתה יודע, זה שחקן שהתקדם לאט לאט, ולא הרבה נתנו לו סיכוי, והוא היום אחד הקשרים הכי טובים בליגה, סגול גדול.
כן, אני מתנצל בפני מנחם קורצקי, שהחלטנו לפני שבועיים לפתוח איתו תוכנית, ומאז...
מאז הכל...
סורי, מנחם.
אבל עדיין מקום חמישי.
כן, ואגב, מי שמצטערים וכל זה, אז בוא רק פרק כדורגל להתקרב לסיום שלו, הכדורגל הישראלי, כאילו בקטע של המחזור. הפועל תל אביב, ניר צדוק אמנם לא כאן, אבל הוא בוכה אולי בבית. בא וסוף סוף גרמה לאנשים להגיד, טוב, יש פה משהו, ואז הפסידים בבית, 3-0 סכנין.
מה, מחצית ראשונה טובה, התוצאה לא משקפת. לדעתי הם נבהלו מזה שפטריק פוטר.
מה, אתה אומר פתאום הדרבי מפחיד?
פתאום הדרבי חוזר להיות אותו דרבי.
זה משחק שצריך לעורר איזשהו לחץ או משהו, יאללה, פשוט קרה, ועוד יום בהיסטוריה של סלים תואמה.
אני לא חושב שצריך לעורר לחץ. הפועל תל אביב בצבירות נקודות, אתה יודע, אני חושב ש... בציפיות ומעבר לזה אפילו.
איזה כיף לדבר איתך על הפועל תל אביב, זה נדיר, אה?
כן.
לא דיברנו איתו כי הוא היה בנוער ולא אפשר לדבר, תגיד עוד איזה משהו, תפטר מישהו.
לא, חלילה, היה חסר מאוד אורון ליידנר. אני מקווה שהוא ישחק בדרבי.
כן, ובאמת זה היה גם 3-0, צריך להגיד ששני גולים בתוספת.
שניים בתוספת, והפנדל הזה שמוצדק, ששונה על ידי... דרך אגב, לסניר לוי היה, בזמנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, המשחק הראשון של ון ליוון, היה את הפנדל על מתן חוזז מול קריית שמונה, אמיר בן שימון, שעבר קרא לו לבטל והוא לא ביטל, הפעם עבר קרא לו על הדריכה הזאת, לקח לו קצת זמן, אבל הוא בסוף החליט ההחלטה הנכונה.
מילה על סכנין אורי, אז בסדר, גבי ראתה יותר טוב, אבל אתה יודע.
לפני שבוע מהרסיה ומחרביה ממנה באו, ואחרי שבוע הכל גן עדן.
מימר אמר לי אתמול שהוא קיבל למעלה מ-100 הודעות תמיכה אחרי המשחק, שהוא לרגע שאל את עצמו האם הוא שרד שבוע בהישרדות.
מדהים. תקשיב, אני רוצה לדבר על זה דקה.
על הישרדות.
לא, לא, הלוואי גם, אני חייב להתחיל. איך הוואט, אגב, יצא לך לראות, דניאל? הוא נותן שם עבודה?
לא.
לא, עוד לא?
לא ראיתי.
אני רוצה שנעשה פעילה שבועית בפודקאסט על מעלליו של דודו הוואט בהישרדות.
אני לא רואה הישרדות.
אתה תתחיל. קיצר, מימר, הרי ימו אמר לך אגב את הדבר הזה, כי לפני שבוע פתאום היה שמועות שזהו. עכשיו, אני מזכיר לכם שמימר עשה הצלחה מדהימה יחסית בסכנין. מה שמדהים זה שבכדורגל הישראלי לא משנה כמה גדול אתה בשבוע מסוים, אתה תמיד מרחק שני הפסדים מהלכת. תחשוב על זה רגע, האם בקבוצות האלה, בקבוצה כמו סכנין...
הגלת למעלה גם, למה שני הפסדים? אחד ותיקו...
אחד לא טוב כזה. תסתכל, נגיד, העונה בליגה זה מה שמימר עשה, ניצחון על מכבי, כן?
זה הטעות הכי גדולה שלו לדעתי, כי הוא העלה ציפיות.
הפסד למכבי חיפה בדקה ה-90. כן? זה שני המשחקים הראשונים
שלו. תקו בר שבע.
תקו בר שבע. זה שלושת המשחקים הראשונים שלו, אחרי שנה שעברה, הוא בא והציל אותם. זה אמור להיות, נגיד, אם זה בפוטבול, ב-NBA וזה, אתה אומר, זה נותן לך שנה של שקט.
זמן מדף, אין זמן מדף.
שנה זה נותן, אוקיי? עזוב ששחייה בסופרבול נותנת 5 או 4, לא משנה, בסדר. ואז היה להם תקו יפול ירושלים. איך זה יכול להיות? הרגע עשיתם שלוש הקבוצות האלה זה. מפסידים לנתניה בבית, שבתקופה שאף אחד לא הפסיד לנתניה.
לא, זה ביוק החליפו את המאמן.
זה לא היה, זה...
חוסר מזל.
נכון, נכון, יצא עם חוסר מזל.
חוסר מזל, קושו כל הקווים.
מנצחים באשדוד טוב, מפסידים 3-0 בבית לקריית שמונה, שהיא אחת החלשות בליגה, ועכשיו מנצחים את הפועל תל אביב בבלומפילד 3-0.
אני רוצה רק לבלום את שוד הדעת הזה, ולומר שהם...
הכל זה ככה.
זה לא קשור למכבי תל אביב, הם בנו את הציפיות, הם אמרו פלייאוף עליון, ו...
סכנין?
כן, ברור.
אבל אז הגיע המחזור הראשון, וזה כאילו נתן להם סטמפה.
בסדר, הם לא היו טובים. בואו נדע איתך, לא היו טובים, חשבו שיהיו טובים, מותר לבקר.
לבקר מותר, אני רק אומר, איך יכול להיות שהוא מועמד לפיטורי, עכשיו ולצח, אז הכל בסדר, עכשיו יפסיד עוד אחד, הוא שוב מועמד לפתחליטו.
לא, עכשיו הוא לא מועמד לפתחליטו.
עכשיו הוא לא מועמד?
עד, הוא אמר לי,
מה המומנטום?
עד שבת. עד שבת, ואז הוא יראה אם הוא מועמד.
אבל לא, אתה באנגליה כל פעם מקריא לי אחוזים מ... כאילו, סוחות
שמורים,
מי מפוטר ראשון.
אני פונה פה לחברים הווינר, אחוזים פרסט קוץ' פיירד, יעזור לנו ככה להבין. תקשיב, זה מה שאדיר בסוכניות, שאתה רואה את המאמן הבא שפוטר, זה כמעט תמיד קורה.
פטריק וירה בתחילת העונה, כאילו, בהפרש.
לא, טוטנאם, כולם אמרו...
באמת, הוא היה בהפרש, והוא עכשיו, המאמן הכי בטוח בלונדון, חוץ מטוכל.
כן, אבל כל הזמן שאלו, אני זוכר לו סולשר, 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 ותמיד בטוטנאם אמרו שיפטרו קודם בסוכניות, ובסוף זה קרה, הנה, הם חזו ש...
ספריטו?
כן, דקה אחרונה ועוברים לדליה, לכל הזמן אומר את זה, אני רק רוצה לדבר דקה על הלישה הקולקטיבית.
כן, זה...
זה מעצבן, אז הפועל תל אביב, תקשיבו, תקשיבו. זה אגב בכל ענף, זה לא קשור, כאילו, תחשוב, כאילו שאתה תראה משחק, נגיד, בענף שדניאל מאוד אוהב, נגיד, שפתאום, אתה יודע, יש דטרויט פיסטונס נגד מנסות הטימברוז, בחרתי גם קבוצות סקסיות והכל, יודע מה, מה לעשות דפלס, הנה, בוא ניקח דטרויט וזה.
כן.
תראה מה הלך שם, אנשים פירקו אנשים, זרקו את... לא, דטרויט לא סגרו ליציע, ולא זה. עכשיו, אני לא פה בא לעודד אלימות, כי בביתר היה דברים קשים ביציע, וכל זה...
צר לי גם לעצור אותך באמצע המשפט, וגם לשפוך מים. לא, לא, לא.
לא, גם העונש הזה לא בולם אלימות.
הכדורגל הישראלי והספורט הישראלי אינם אלימים.
אוקיי.
צר לי. סל לסרביה, סל ליוון, סל לטורקיה, סל לצרפת. המעצמה התרבותית, תקשיב, יש אינתיפאדה בכדורגל הצרפתי היום.
כן.
אז מספיק, גם אנחנו צריכים להרגיע קצת עם האלימות.
הולנד עכשיו היה מכות,
יש טירוף.
האלימות בספורט הישראלי. זה לא נכון.
נכון.
יש פה אווירה לא נעימה, יש כללות מגעילות, אולי יותר מבמגרשים אחרים. אירועי אלימות בתוך האצטדיון, דבר נדיר.
עכשיו, הפועל וביתר.
יפה, אני מחזק.
אני מחזק, הנה, הוא בא, הוא לא סתם, הוא נותן גם ערך בקטע שלא רק על הסדרה שלו, אתה מבין? אולי נשאיר אותו. בוא לא נדבר על הסדרה בך. בקיצור, אז הפועל תל אביב, כי אוהדים התפרו, עכשיו סוגרים לה את יציב 4-5. עכשיו זה מטומטם, גם כי מלא לא עשו שום דבר רע, וגם כי כולם פשוט עוברים הלאה. אז כאילו מה, ביציע שלו שלך אתה פחות אלים? זה דבר אחד. ביתר זה בכלל הזוי, כי לא נותנים להם לבוא עכשיו 3 משחקי חוץ. עכשיו אני מבין שיש מדינות גם, חלקן ציינת, שבהם לא, אין, אי אפשר להשתלט על אוהדים, אז אומרים אין אוהדי חוץ במקומות מסוימים. אין מקומות חוץ. סבבה. אבל פה ביתר נגיד הולכת למכבי פתח תקווה. א', למה מכבי פתח תקווה צריכה להיענש בגלל שאוהדים ספציפיים של ביתר התפרעו באצטדיון בתל אביב. ב', כאילו, אין הרי לביתר שום עוינות עם מכבי פתח תקווה, הרי זה סתם עונש נגרר. עכשיו, בעצם כולם פה זה, כולל דניאל שעובד בגוף משדר, שגם גופים משדרים דעתי סובלים מזה, כי אתה רואה פתאום יציעים ריקים, זה מבאס ממש. גם האוהדים שכן הולכים, וכן הולכים ליציע שלהם גם סובלים, כי הם פתאום רואים את 4-5 ריק, נגיד יש משחק להפועל תל אביב נגד מכבי חיפה.
זה כל כך מגוחך, כי הפועל תל אביב וביתר ירושלים ביקשו פתרון יצירתי. אז הפתרון היצירתי היה פשוט לפגוע בכיס של אחרים.
כן.
זה הפתרון היצירתי. תקשיב, מבחינת ההיגיון, המחשבה הייתה שזה פחות ידפוק את ביתר בעניין של הכנסה, אז הם כאילו סוגרים, הם מונעים כניסה של קהל חוץ בידיעה שהכסף הזה לא היה הולך לביתר. אוקיי, בסדר, אבל למה נדפוק את אבי לוזון ואחרים? זה מה שאני לא
מבין. אז כאילו אתם מנסים לא לדפוק את ביתר, על דבר שביתר עשתה, סבבה.
אתה יודע, העונש אמור להשיג משהו.
עכשיו, הנה, זאת השורה הבאה שלי.
גם כשאתה הורה מחנך, אם אתה רוצה להניש את הילד, אתה רוצה שזה יגרום לו לשנות התנהגות. זה לא יגרום לשנות לאף אחד לשנות התנהגות.
מה אני רוצה להגיד?
להפך, זה רק יעצבן עוד יותר.
מה הענישה קולקטיבית עוזרת לטענת אלה שאומרים? אומרים שני דברים, נכון? אחד, כאילו אתה מי שזרק ועשה דברים, הוא כל כך יפחד לאבא שהוא לא יוכל להיכנס למשחק, ליציע שלו, שהוא לא יעשה את זה. ומה השני, והוא עוד יותר מטומטם, שהם רוצים שאוהדים הנורמטיביים ינסו למנוע מועדים סוררים לעשות משהו. עכשיו, ראינו ביציאה של ביתר, שהייתה אוהדת, שלא אפילו ניסתה עם לי, כולה מחא כפיים לשחקן מסוים, היא קיבלה פצצה, ועל זה היא נהנשת בעונש רב, בגלל שהיא לא יכולה לבוא.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? את בנט שאמר שהוא רוצה שההורים יריבו עם הלא מחוסנים, ו...
אולי תדאגו לנו אתם, למה שאנחנו... מישהי אמרה לי לפני כמה שבועות, שהתלוננתי על איזה משהו עם הקורונה, אני אפילו לא זוכר על מה התלוננתי, אז אי אפשר לרדת עליי, שהיא אמרה לי, אין מה לעשות, היינו כולנו צריכים לצאת, וכולם צריכים לצאת פה, ולהפגיד כל... למה שלא פשוט שמיש צריך לדאוג? לא יודע, בממשלה המקרה הזה ידאגו לדברים, ומי שצריך לדאוג פה, התאחדות ידאגו לדברים.
זה מרגיש, זה רק מייצר הכנסה לכדורגל הישראלי.
הכנסה של הכנסות, כאילו. אבל אני חושב שזה 50,000.
עם הכרטיסים זה...
עכשיו רגע.
רגע, אבל צריך שורה תחתונה ובהרבה דברים. מה זה רפורמה בבתי הדין פה? חבל הזמן, גם בעונשים וגם...
אז הנה, זה מה שאני בא לסיים.
גם דיברנו על הכרטיס האדום של גוטליב שאי אפשר פה לבטל.
אתה יודע מה ההוכחה?
די, אנחנו חיים 400 שנה אחורה שם בבתי דין.
אתה יודע מה ההוכחה שעונשים קולקטיביים לא עובדים? שעדיין צריך להשתמש בהם. אוקיי, כי אם זה היה מרתיע והיה מפחד, אז כבר לא היו עושים את זה, כי כבר לא היה צריך את זה. ודבר אחרון שנגיד, הנה בדיוק מה שאורי אמר, הרי אם אתם נותנים עונש קולקטיבי לאנשים שלא עשו כלום, רק כי הם לטענתכם היו צריכים לעזור כדי למנוע, אז גם כוחות ההבטחה לא הצליחו למנוע את הדברים האלה. הם לאנשים, לא נראה לי, הם משקבלים כסף, ואולי גם הדיינים צריכים להדיש את עצמם. פעם הבאה, יגיד, שמעו, אנחנו גם עכשיו חודש בחוץ. טוב, בסדר, זה מה שצריך לעשות. אורי, יש לך חצי דקה ללבוש וסיימנו.
כן, אני חושב שמאמנים בארץ, אני רואה על הקווים.
דניאל, אתה תאהב את זה.
אני רואה על הקווים. כל אחד לובש מה שהוא רוצה, לפעמים זה גם נראה רע. צריך איזשהו קוד לבוש. או טרני כמו קלופ המלך.
כן.
מוחד לגביו. או משהו, או משהו. אתה יודע, שיהיה פחות או יותר, אני לא אומר חליפות, אנחנו לא בעולה.
לא, מה הבעיה במכנסיים מחוייתים וחולצה מקופטרת?
אבל לא, אם זה יהיה ככה כולה, סבבה, 100%.
רגע, ואז אתה לא תוכל טרנינג.
אחד בא עם ג'ינס, לא, או זה או זה, או טרנינג של הקבוצה.
ואם אתה תהיה מאמן בליגת העל וחייב מקופטר וזה,
אתה תוכל טרנינג? לא, לא חייב, או. אם אתה רוצה טרנינג כמו זה, גם באנגליה אין חובה. אבל אתה לא רואה אחד בא עם ג'ינס וחולצה מקושקשת, ההוא עם נעליים דרג למעלה, ההוא... זה אי אפשר
כך. אני הכי אהבתי. אני הכי אהבתי את... שבגלל הבועה קצת ידנו את זה.
לא, אני לא ידנו כלום. אני הכי אהבתי את...
אני רואה מאמנים מרנקים בכיסים, או פלאפון, אני לא יודע מה...
אגב, כאחד שלא סוחב ארנק בחיים, אורי זה וניצן, זה...
היום יש אפל פיי, מה צריך ארנק?
אני הכי אהבתי אי פעם בכל תולדות הענף את הלפוט המדרה של גיא לוזון.
זהו, תקשיב, זה גנרי, לא יעזור, תקשיב, אם אתה שואל אותי, name one outfit, כאילו לכל ההיסטוריה, בכל הענפים, בכל זה, אני תמיד זוכר את הלפוט המדרה הזה, וזה אקדח ענק מאחור, זוכר
על אקדח ענק. אתה יודע, המנהלת כל כך מקפידה על הקטנות, שהשילוט יהיה זה והוא זה, אבל המאמן שעומד על הקווים, מקבל 250 קלוזאפים, כל אחד לובש משהו אחר, כמו שאמרת,
אני רוצה לצאת
מפה.
טוב, אני רוצה לעבור הלאה, אני רוצה רק לצאת עם מסר.
בבקשה, מנהלת, תחשבו.
האם אורי אפשר שכל שבוע אתה תיתן ציון לכל מאמן על הלבוש שלו?
רוצה לסכסך ביני לבין... אני קודם כל אין לי מושג בלבוש.
לא אמרתי שיש לך מושג, ציון מבחינת זה.
נחשוב על זה.
טוב, הוא לא יעשה את זה.
לא, אם יש תגובות, אם יבקשו...
אם אנשים יבקשו, אז אורי וניר יעשו. יאללה, הפסקה ולעסק. הפסקה קצרה, לספר לכם על החברים שלנו במזרני פנדה, מותג העונן הגדול ביותר למוצרי שינה בישראל. אוקיי, תניחו את העטים, אם אתם עדיין משתמשים בעטים, או תניחו את המקלדות, אם אתם לא משתמשים בעטים. עם פנדה לא רק שאתם חוסכים את החנויות, את הפקקים, את הכל, מזמינים אונליין, מגיע, 100 לילות לישון על זה, אם לא אהבתם, מתקבלים את כל הכסף חזרה. יותר מזה, אוקיי, כל מי שרוצה מזרנים, מיטות, קריות, שיש לי, ומזרן לכלב, וכל הדברים האלה, ומצעים. אנחנו בחודש נובמבר, ופנדה השתגעו, אוקיי, בחודש נובמבר הם אמרו, אנחנו שמים כ-20% הנחה על כל מה שיש בחנות, ולמאזיני הפודיום, מעבר ל-20 יש עוד 8% הנחה בהזנת קוד קופון POD. כל מי שעושה את החשבון יודע שזה מטורף, אז נצלו את נובמבר, נצלו את פנדה, תשנו כמו שצריך, אני בשבוע מטורף, שבועה מטורפים, כמו שאמרתי בלשחרר את הדוב בפרק שהתארחתי, תאזינו, זה פרק 60, אנחנו עוברים דירה שוב, כן, כן, זה מה שהאישה רוצה, חוזרים, התרחקנו חמש דקות לכיוון היענו סאבר, וזה עכשיו חוזרים, אז כאילו אני עייף, אז לישון טוב זה חשוב, אז יאללה, פנדה, POD, זה נותן לכם 8% על 20%, בקיצור זה מלא, נובמבר, יאללה, הזדרזו, תעשו את זה, תשנו טוב. דניאל!
כן.
יפה מאוד מה שאתה עושה. קודם כל נתחיל מזה.
תודה רבה.
ומי שמצטרף רק עכשיו, כי הוא ראה בטיים קוד, מתי דניאל מתחיל לדבר על לבד במגרש, ולא רצה לדבר על כל מה שדיברנו עד עכשיו, אז תדעו, א', הפסעתם, וב', הייתה הגרלה של אוטו בערך אחרי 10 דקות, ושלושה זכו ברכבים, אז אתם לא זכיתם. פאק שלכם. דניאל, לבד במגרש, דבר שאני זוכר עוד את הציוץ שלך, של אתה עובד על איזה משהו הרבה זמן, וזה אחד הדברים, אם לא הדבר הכי גדול שעשית בתקשורת, ככה הגדרת את זה, אני מקווה שאני לא אונס פה את המציאות קצת. ראינו שני פרקים כבר באינטרנט, שלושה למעשה היו כבר בחדשות הספורט, נכון?
כן.
שני וחמישי. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שלישי, הוא כנראה גם בלי נדר יעלה בשלישי, זאת אומרת שביום חמישי יש עוד אחד.
פרק אחרון.
פרק אחרון, ובסדרה אני מסגר אותה בשורה באופן לא טוב, ואז השרבית והבמה יעברו לך. אחרי שראינו בעולם, אני עוד זוכר קווין לאב ועוד כמה דוגמאות של מגה ספורטאים, שמספרים על, וואלה, אנחנו לא סופרמנים, וגם שאתה מקבל 50 מיליון דולר בשנה, והכל הכי מושלם לך בחיים, לא תמיד הכל הכי מושלם, והריקושטים שהם מקבלים, כי אתה יודע, ישר מלא אנשים אומרים, אתה מקבל 50 מיליון דולר בשנה, ועושה את הדבר שאתה הכי אוהב לעשות בעולם,
אחת הדוגמאות, דרך אגב, הכי מדהימות זה רונלדו, בגמר המונדיאל.
כן, רונלדו 98.
רונלדו... לא רוצה להגיד השם.
אז אחרי שראינו הרבה מקרים...
הברזילאי.
הברזילאי.
כן. הברזילאי השם, לא עושה. אנחנו עכשיו נעסוק פה גם בסדרה אחרת בגלל. בקיצור, אז זה והריקושטי ואיך שהם מתמודדים, ראינו את זה בעולם, יצא לנו בנגיעות, באמת בנגיעות, ספורטאים ישראלים, אתה למעשה הגדת את זה, הוצאת הרבה מאוד אנשים, נקרא לזה מהארון החרדתי, ראיתי את קאטה שהשתמש במשפט הזה, אז אני גונב לו את זה. ושמע, זה נותן לך מצד אחד קאפקט, כאילו קצת להגיד, וואו, זה ממש שגור, ומצד שלי, אני חושב שהתגובות, אתה עוד מצפר על התגובות שאתה מקבל גם, אבל אני חושב, אני ממש שאני שומע, והכל, יש פה איזו התבגרות, זאת אומרת, מקבלים את זה, מבינים את זה, מבינים שזה חשוב, אז בוא רגע, בוא נתחיל, בוא נצלול קצת תוך הנושא, קצת דרך הסדרה, ואז קצת מעבר.
תראה, קודם כל, מצאתי דבר מעניין, לאנשים, באופן כללי, אין בעיה להבין איך זה מוזיקאי על, יכול להיות בדיכאון, למרות שהוא גם מרוויח הרבה מאוד כסף, מפוצץ אצטדיונים וכולי, אבל לא הצליחו להבין איך יכול להיות שזה יקרה לספורטאי. והסיבה היא, אני חושב, קצת המוצר שאתה מקבל בבית. אינסטגרם, חופשות, יוון, בחורות יפות, כסף, זה מין, וגם נראים רובוטים. כלומר, שרירים, אי אפשר לגעת בהם כביכול, מה כבר יכול לקרות לך? אוקיי, זה אני שם כנושא אחד. אני משוכנע לחלוטין שזה קטע של שעת כושר היסטורית. אני לא, זה נשמע פומפוזי, אבל עובדה היא שזאת תופעה עולמית. דרך, הרי מייקל פלפס סיפר על הבעיות שלו כבר ב-2008. ועדיין זה היה יחסית בטפטופים עד לסימון ביילס. משהו קרה בטוקיו 2020, הקומבינציה הזאת של גם ביילס, גם פלפס היה שם פיזית, בגלל איזה מיזם עסקי שהוא היה חלק ממנו ודיבר על זה. וגם נאומי אוסאקה, שמע, כן. זה לא צחוק. זה לא. בעצם הטניסאית הכי טובה בעולם, בי פאר, לדעתי.
שתמרה, אני לא יודעת מתי אני חוזר.
אני לא יכולה לשחק יותר. אני לא יכולה להיות ספורטאית מקצוענית כרגע. וישר מתחילים עם הציניות וזה, ויש לך סדרה, ואת זה אין לך בעיה לקדם, ואת... היא לא יכולה. היא בן אדם ביישן מדי, וחשוף מדי לאישיות הזאת שלה. אז מה שקרה בעצם זה, כשהתחלתי לקבל טפטופים ראשונים מספורטאים ישראלים, עוד כשהייתי שם. וברגע שאמיר ויינטרופ כתב לי הודעה, עם פוסט, שמע, אני לא צוחק איתך, קורא הלב, אני הייתי, עצרתי את כל שגרת יומי, בעודי עובד באולימפיאדה, לקרוא את מה שהוא כתב לי, ושאלתי אותו, אמיר, אני במלוא הכבוד, תודה שפנית אליי, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? התשובה שלו הייתה, קודם כל שתמחוק. אתה מבין איפה היינו? ו... אמיר, שהיה הראשון שהציט את הפרויקט, היה הכי מאוסס לגבי השתתפות בו. מרגע שחזרתי לארץ ועשיתי פולו-אפ, כן, המשכתי לדבר איתו, לנסות להבין מה אנחנו עושים ואיך, במקביל פניתי לעוד ספורטאים. לאף אחד לא עשיתי תרגיל, לאף אחד לא הסתרתי את המטרה של השיחה. דיברתי מאוד גלוי, ואמרתי, אני פונה ללב שלך, אני חושב שזה, אני יודע שזה קשה, ואני יודע שלא בטוח שיהיה לך מה לתרום, אבל האם אתה חושב שאתה... יכול, רוצה, צריך לדבר על נושא בריאות הנפש בספורט. כולם אמרו כן. בלי שאלות, בלי הסתייגויות, בלי תנאים מקדימים. זה אומר שקרה משהו.
אני מרגיש גם בין, נתת השוואה, וגם בסדרה, בפרק הראשון, אני לא זוכר מי ישווה את זה לזמר או משהו כזה. אלון טורג'ן אמר שיש לו חברים זמרים כן. שסיפרו לו שזה, אחרי שהוא נחשף, שזה גם קרה להם. נראה לי דווקא ספורטאי זה אפילו, במובן מסוים עוד יותר, כי לזמר מצליח, יש את השגרה שלו, ולרוב, אתה יודע, כל עוד הוא עושה הופעה טובה, הופעה, זה לא שהרבה פעמים אנשים יוצאים בהופעה, ואומרים, בוא נע... חנן בן ארי לא היה טוב היום.
לא, אבל אתה טועה ומתה, מה לגבי סינגל גרוע שלא נכנס לרדיו?
לא, אני אומר...
זה כמו משחק שאתה מכתיב דקה 90.
לא, 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 זאת הדוגמה שלי. התכוונתי שאצליהם הדברים קורים בגדול, לא ביום יום, אלא בדיוק כמו שאמרת, בפרויקטים גדולים. אני חושב פה ספורטאים, מה שאנחנו צריכים עוד יותר להבין, זה שכל שלושה או ארבעה ימים יש להם אירוע, שלפיו הם נשפטים, ונתת משפט על מחקר בפרק השני, שיחידנים זה פי שניים חוטפים את כיף חרדה או
ודיכאונות,
מאשר קבוצתיים, ואני, שמה, לא הייתי ספורטאי מקצוען, אבל שחיתי, זה 8 שנים, אין ספק שאני מתחבר לזה מאוד, זאת אומרת, אתה לבד, ואמרת על טניס, שזה באמת, אני תמיד אומר שאולי להוציא תיגרוף, זה הדבר הכי קשה, כי באיגרוף לפחות, כאילו באיגרוף ויופס, אתה גם חוטף באמת פצצות לפנים ודברים כאלה. איזה קשה זה להיות לבד! עכשיו,
מה שנכנסתי לראש בהקשר הזה, זה 3 המילים, אצלנו אין חילוף.
לגמרי. אין גם מישהו, שיכנס איתך לעניין הזה. זאת אומרת, בכדורגל, אורי, אני רוצה פה שתתחבר לזה, יכול להיות לך... אינדיבידואלית משהו נוראי בכדורגל, גול עצמי, או שחגגים עליך, או שדבר כזה. אבל במקרה הזה כנראה ישלחו לתקשורת מישהו אחר לדבר, ולמחרת הכותרות, אתה מבין?
יש הגנה עליך.
קצת יותר. אורי, אבל בוא רגע תספר, בלי קשר, כי אני יודע שאתה גם במהלך הקריירה ניסית, כן.
לא, לא ניסיתי, היה לי פסיכולוג. קודם כל יש מודעות הרבה יותר גדולה, היום כמעט לכל קבוצה, כל מחלקת נוער יש מאמנים מנטליים, לא אחד.
אבל אז שלך היה פסיכולוג בגלל
זה.
איך הגיבו לזה גם?
לא היה אכפת, לא יודע, לא חשבתי על זה בכלל. אתה מדבר על זה ש... נכון, חיים ממשחק למשחק, ויש שחקנים שטובים באימונים ומשחקים לא, כי קשה להם להתמודד עם הלחץ, ויש שחקנים שמקיים, לא צריך להגיד, לא רוצה להגיד שמות, אבל כי היו מקיים קבוע בשירותים לפני משחקים, כי היה להם מאוד קשה להתמודד, זה הייתה הדרך שלהם. הגוף, דרך אגב, ביום של משחק, פועל כמו מכונה. בדיוק באותה, כולל חילופי חומרים.
כן.
בדיוק באותן שעות, בדיוק אותה כמות. זה לא משנה, כאילו, מה אתה עושה. זה בדבר מדהים.
נאמבר 1 או נאמבר 2?
הכל.
נאמבר 2. בר תימור וגינת ושושן שהיו פה, וזה אשכרה אז נתנו את סוסקל באיזה אולם. תימור וגינת באיזה אולם לא נתת נאמבר 2.
הגוף שלך, יש לך, הגוף שלך עובד באמת כמו מכונה, זה גם לא משנה מתי המשחק, אתה גם...
סליחה אגב על ה...
אז הוא עובד, כן, לא רציתי יותר גרפית כזה. עכשיו, אני לקחתי בזמנו בגיל 20 פסיכולוג, רוב הזמן היה לי, היינו מדברים על, לא היינו מדברים רק על כדורגל, היינו מדברים גם על החיים האישיים, יש לי עוד כמה דברים לא פחות חשובים, אבל הרבה על התמדדויות, אני גם קראתי בזמנות הספרים של רובין שרמה, שאז כאילו זה היה מאוד בתחילתו.
מה, הנזיר שמכר את הפרארי?
כן, וחוכמת המנהיגות עזר לי יותר, כן. אבל...
לא, ברור, לא חשבתי.
בעיקר, זה היה דרך אגב שהיה לי עונה די טובה בנתניה, כי ניסיתי לקחת משם כל מיני דברים, ושוב, מעולם לא הסתרתי, אני, זה לא הייתה לי, לא ראיתי בזה מעולם בושה, להפך, דווקא רציתי שידברו על זה, לא הייתה לי בעיה, אז זה לא היה פשוט, זה לא היה נפוץ.
אתם חטפתם את כיף חרדה?
כן, פעמיים.
אתה רוצה...
אין לי בעיה. אצלי העניין היה שאני רואה הרבה קווי דמיון לאיסוס של הספורטאים, אני אסביר לך למה. ב-2014 הייתי אבא יחסית טרי, ויום רגוע אצל המשפחה של אשתי במזור, כן, במושב, והתחלתי להרגיש כאבים בחזה שהיו בצד ימין. כאבים מאוד חזקים, אבל אני בן אדם מאוד רציונלי, וגם אמרתי, אוקיי, זה נוטה ימינה, all good, נלך לנוח, הכל יהיה
לא
בסדר.
לא לב, כאילו.
כן. ושכבתי, וככל שאני שוכב, ובאמת באיזי לגמרי, אני מתחיל לראות שהעסק נסגר עליי. ממש, אתה יודע, לא מצליח לנשום טוב, כואב לי לנשום וכו'. ואמרתי לעצמי, טוב, אדם המבוגר האחראי, אב לילד, צריך ללכת לבדוק את זה. נסענו לבית חולים, אשתי השאירה אותי בכניסה בתל השומר, והלכה, אתה יודע, לפוק את האוטו איפשהו, לשים אותו. נפלתי בכניסה, לא היה לי דם ברגליים, נפלתי. וואו. הרימו אותי, שמו אותי על כיסא, כל מה שאתה יכול לדמיין, ואז אני מתחיל את הדיון מול הרופא, והרופא שואל אותי, תגיד, אתה עושה ספורט? אמרתי לו, קצת, כן, בבית, וזה, פה ושם. אתה עושה דברים שהם עומס על החזה באיזושהי צורה? אמרתי לו, שכיבות צמיחה, אני יודע, כאלה. הוא אומר לי, תפתח רגע, אתה, כאילו, שים את הרגל על רגל, ו-out of nowhere דופק לי זריקת וולטרן לתחת, משהו טורבו לסוסים. ובתוך 3 שניות זה נגמר. עכשיו, הוא לא אמר לי שזה התקף חרדה. הוא אמר לי, יש לך דלקת בסחוס בטח הזה, ולי היה מאוד נוח להישען על ההבחנה הרפואית. פתולוגית יש לי משהו. Okay. אבל ברור לגמרי שמה שקרה זה שהיה לי כאב פיזי, שעליו התלבש פחד מצמית מזה שעומד לקרות לי משהו רע, ואני אהיה בטרי וכל הדברים האלה. אף אחד, אגב, אז, לא אמר לי שיש לך התקף חרדה. בין היתר מהפרויקט הזה, לי היה יותר קל לצאת ולומר, זה מה שהיה, אין פה משחקים. היה לי התקף חרדה שישב על משהו רפואי.
שמע, זה... מה שאתה מספר זה... זה באמת, הרבה מתארים את זה גם ככה. אגב, לי היה, אם זה היה זה, כן, הנה אני כבר אומר, כשהודיעו על הקורונה, ממש ביום יומיים האלה, שפתאום אתה קולט, כגם מי שעוסק בספורט, ושיש לו פה משהו עצמאי על ספורט, שכאילו לא הולך להיות עכשיו ספורט, אם אתה זוכר.
הורידו את השלטר, כן.
בהתחלה היה, והייתה הרגשה, לא יודע מה לעשות וזה, אני זוכר שהייתי באיזה פגישה, ואז כאילו אני מתחיל להרגיש כזה לא הכי טוב. שוב, אני לא, אני מודה, אני אפילו לא יודע אם זה היה התקף חרדה. אוקיי, לא יודע, אין לי איך לדעת. אבל, ואז אני זוכר, סיימתי כזה את הפגישה, נכנסתי לאוטו, ופתאום כאילו, אתה יודע שלפעמים הכל שוקע, עכשיו לי, יצא לי קצת ספר על הדברים שקרו לי בשבוע, שבועיים האלה של הקורונה, בוא נגיד, כולל תעסוקתיים, כולל הכל. בוא נגיד, הרבה אתגרים שנופלים עליך בבום, יענו בום חולני, כן? בלי קשר שכן, אני לא זוכר, נראה לי גם את זה תורג'מן אמר בסדרה, שבטח בתקופת הקורונה, אתה גם כל הזמן חושב על, אוקיי, אומרים לך שאתה לא תנשום טוב, שיהיה לחץ וזה, ואז הגוף לפעמים בפסיכוסומטי כאילו עושה את זה. נכנסתי לאוטו, ולא הצלחתי לנשום, זאת אומרת, ממש, כאילו, אמרתי כאילו, אולי אני פה הולך, לא יודע מה קורה, וברור שכמו אידיוט, כאילו גם לא הודעתי לאף אחד, לא התקשרתי, אף אחד פשוט נהגתי, שזה דבר הכי מטומטם בעולם, ואני אומר לך את האמת, הגעתי הביתה, כאילו נהגתי שיקור כל הדרך, זאת אומרת, אתה לא זוכר את הנהיגה בכלל.
אוקיי, אז כפסיכולוג בשקל 90, אני אומר לך שבוודאות עברת התקף חרדה.
תקשיב, הכנסתי את האוטו לחנייה, ואני כאילו, לא, באותה שנייה לא יכולתי לשחזר שנייה מהנסיעה, נסיעה של 12 דקות, כן, לא תגיד זה. ועליתי הביתה ואיזה שעתיים כזה, אני ככה, לא יכול, סלתי אצלי, זה בסוף משהו בטלוויזיה, כאילו שיעבור, לחשוב על משהו אחר, ואני אמרתי זה, אבל זה, אם זה היה, זה היה זה, כאילו.
ברוך הבא למועדון.
אז אני אקח את זה, אני אקח את זה דווקא למקום שאני הכי אוהב, מחלקות נוער, שכמו שאמרת, יש יועצים מנטליים, כמעט בכל קבוצה, אבל תחשוב הילדים האלה, שבגיל 15 הם מבוגרים. עכשיו הם לא תולים, העניין הוא שהם לא הציפיות של עצמם אפילו רלוונטיות פה. האבא והאימא והאחים וכולם שמצפים מהם להיות גדולים, זה לא, הם לא... זה לא רק אני רוצה להיות שחקן, זה אבא רוצה שאני אהיה שחקן, ואני לא יכול להחזב אותו ביציע, וזה וואו, יותר גדול מכל בול. אוהד, ההתמודדות היא מאוד מאוד קשה, אתה יודע, אתה נתקל בשחקנים, בילדים, שבאימונים עושים דברים מדהימים, באים למשחק כפויים, אתה מבין למה, זה באמת, עולם הספורט צריך להבין, ילד מתבגר מאוד מוקדם, בגיל 15 אתה מבוגר, כן. אתה מבוגר, אתה עובד.
לא, אמרת את זה יפה, אתה, שאתה גם צריך לרצות אחרים.
נכון, אבל מה זה אחרים? אתה האנשים הכי חשובים בחיים שלך, אתה לא מרצה את זה סתם מישהו ביציע.
כן.
עכשיו, היום יש גם את העידן של הרשתות החברתיות, שזה עם עצה שלי לכל שחקן, תתנתקו. עם מי שיש לו בעיות של להתמודד, תתנתקו. כפעם, לא היית מקבל את הריקושטים האלה, ורוב הרשתות החברתיות זה רעל.
כן.
פרק 3 בסדרה שעוסק בנושא.
ואני אגיד לך גם עוד משהו. על כל 1,000 ביקורות טובות, תבוא ביקורת רעה, אתה תתייחס רק אליה, כי זה יכאב לך, אבל למה, מה אני עשיתי?
אני יכול להגיד
עכשיו, אם לך את היכולת התמודדות הזאת, וזה לא פשוט, כי אתה בסוף כל ילד, ועדיין אתה לא, ומה יגידו, וואי, ואמא שלי תראה, וזה, ומה אני אעשה, ואתה לא מפתח לך, אפרופו מה שאמרתי לפני משחק, אתה לא מפתח לך רוטינה, למה שחקנים עושים רוטינה? למה לברון עושה את הדבר הזה עם ה... למה יש את הרוטינה?
כדי להזכיר לעצמו את אותו מקום שהוא...
זה הדרך שלו להתמודד עם כל הדברים, אני עושה את אותו דבר...
כן, אני בפנים פה.
אני בפנים פה, זה אני פה, ולכן יש, שוב, יש, הקושי הוא מאוד גדול, אני, שוב, אמרתי, דניאל, אני מאוד שמח גם על הסדרה הזאת, ובזמנו עשינו בוואלה משהו קטן,
כן,
עשו,
על הפרישה. אופיר ועמית עשו את זה איתך.
שגם שחקנים שפורשים.
חמי זה פרק 4, אבל לא זה
קשה. הכנה לפרישה דרך אגב, חמי, כן? עמית גולדשטיין, הכנה לפרישה היא גם דבר מאוד טראומטי, ששחקן כן. צריך להתמודד איתה עם פסיכולוג, היה לי דרך אגב פסיכולוג מדהים, זה שליווה אותי אחרי הפרישה, מדהים. והוא התאים לי, כי לא כל, הרבה אנשים שלהם חוויה שלילית ראשונה מפסיכולוג,
ואז הם ואז לא רוצים. כן.
פסיכולוג זה כמו בן זוג, או בת זוג. כל אחד מה שהוא אוהב.
גם אצלך זה...
נכון, היה לי, גם לי, היה כמה פעמים, כן. צריך להתאים לבן אדם, וצריך להבין שזה לא מחלת נפש, זה מין מושג כזה שכולם רועדים ממנו. לא, זה לא מחלת נפש. זה מחלה. זה לא, אפילו לא יודע מה, זה לא מחלה. הגוף מתמודד עם דברים. זה התמודדות, ואתה צריך ללמוד להתמודד.
תופעה.
ואתה צריך להשתמש כמו שאתה משתמש בנורופן.
לא, אתה אבל אמרת בסדרה, המגפה של ה-21.
כן, זו הגדרה של פסיכולוגים ופסיכיאטרים. אני, תשמע, אני אפשר לייצר קטטה.
בוא.
יש לי בעיה עם ההגדרה הזאת של יועצים מנטליים. אני מוכן להסביר גם למה, אבל אני לא רוצה להכליל, כי תמיד יש אנשי מקצוע טובים.
מה שעשה יותר בלגן תעשה.
אני מסכים איתך.
יש בעיה מאוד קשה של ניגוד עניינים מובנה, כשאתה בעצם איש אמון של המאמן. אתה קרוע בין הצורך שלך לשמור על מצב כן. טוב פנימי, לבין הצורך שלך לשמור על המאמן, שהוא זה שהרבה פעמים מינה אותך. זה דבר שפסיכולוג לא היה מעלה על דעתו. כי בעצם בעניין של הסודיות
רפואית.
בול. אם בא ספורטאי, מאור בוזגלו סיפר את זה בשנים הראשונות שלו, שהוא עוד לא ידע עם מי להתייעץ כמה, למה, אמרו יש יועץ מנטלי לקבוצה, לא נכנסתי לשמות, לא רציתי גם לעשות עוול לאף אחד. ואותו יועץ מנטלי שאל אותו שאלות, ומאור בפתיחות דיבר, 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 ואז הבין שהדברים האלה הולכים למאמן ומשמשים נגדו. עכשיו, אם זה הניסיון שלך, בהתמודדות מול אנשים שהם בתחום שמשיק לבריאות הנפש, בחיים לא תפתח שוב. בחיים לא. האם זה המסר שרוצים להעביר לספורטאים?
המקרה מפורסם שמאמן באספה, מי שמכיר כדורגל ושומע אותנו בטוח יודע מה מדובר, השתמש במידע שהיועץ המנטלי, מאמן, זה לא היה פסיכולוג, העביר למאמן כדי לעקוץ אותו באספה.
זה מרתיע,
וואו. דניאל אולי יודע, אני לא רוצה להגיד שמות, לא רוצה לפגוע חלילה באף אחד, אני לא מקור ראשון.
זה מרתיח בשבע רמות.
ועדיין אני אומר לשחקנים, חבר'ה, קודם כל,
אבל רגע.
אתם יכולים להיפתח בפני מי שאתם סומכים עליו, זה הכי חשוב, ואם אתם מצליחים לקחת לבד, תיקחו לבד, אני שנים לקחתי לבד, לקחתי לבד.
בוא רגע, כן, נדבר על הנקודה הזאת.
זה עוזר גם בחיים.
בוא נדבר רגע על הנקודה הזאת שבין אף אחד לא מתייחס לזה כמו שצריך, אפילו צוחקים על זה, ולא רק צוחקים על זה, זאת הייתה ביקורת רגילה, אגב, גם של פרשנים ועדים נורמטיביים, של אין לו את זה, הוא לא מצליח להתמודד עם הלחץ. אם הוא לא מצליח להתמודד עם הלחץ, שלא יעשה את זה. או אתה יודע, עכשיו, ברור, ברור, דניאל, צריך להגיד, כן, יש פה, אין מה לעשות, יש פה רף של חוסן נפשי, שהגדולים ביותר מחזיקים בו, ובגלל זה, זה לא קורה להם כמו שלאחרים, אבל זה לא צריך להיות שחור או לבן, של אם אתה, יש לך כמה בעיות בנושא הזה, בתחום הזה, אז אתה כלום.
בוא ואשאל אותך שאלה פשוטה. קווין לאב, ספורטאי הישגי טוב,
כן.
זכה באליפות, כן. היה המלך הסלים של הקבוצות שלו שנים.
וירדו עליו סוף, 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 סוף.
דמר דה רוזן, שחקן כדורסל טוב.
כן.
אחלה. סרינה וויליאמס הייתה בסדר?
כן.
וינוס?
כן.
נו, אז הם
לא, תבין, אבל אני חותר שכן זה נתפס כסופט, כאיזה משהו של
שיתפס כמה שבא להם. מי שלא מבין בזה, בדרך כלל מגיב בבורות. זה כמו
בכל דבר, כן.
כמו כל נושא שאנחנו מתעדים ציבורית, אוקיי? אני רואה את הדברים פשוט, על עצמי. אני הייתי שחקן כדורסל, נערים ליגת על, זה היה הפיק שלי, אוקיי? ואני סניתי שבאים לראות אותי משחק במשחקי בית, הייתי אדיר במשחקי חוץ. ממש טוב. והיה לי ברור שבגלל שהייתי נבוך, מאיך שאני נראה, גיל ההתבגרות, הגוף משתנה, אנשים, בנות, זו חבילה. ואני, השילוב שבין לא מספיק טוב בכדורסל, ללא יכול לעמוד בדברים האלה, היה לי ברור שמקצוען אני לא אהיה, לא מתאים לי. אבל התקשורת מתאימה לי, ומצאתי דברים אחרים שגם בהם יש לחץ. פשוט אחר, שונה, ומתאים למרכיב אישיותי שלי. מי שבא וקורא את הכתבות האלה וכותב מה הם מתבחינים, הם מרוויחים 40 אלף שקל, אין לו מושג ואני גם לא מנסה לשכנע אותו. זה כמו מתנגדי חיסונים קיצוניים מאוד. אין שם ספירה של שיחה בשבילי איתם, כי אני לא אצליח ואני גם לא אנסה. אבל אנשים, תופתע לשמוע באופן מאוד רחב, על 100 תגובות טובות קיבלתי אחת שלילית. מדברים כאלה. סגנון הזה של
סגנון של אז הם לא צריכים להיות ספורטאים,
כן, שילכו לחפש כזה.
סבבה. מה, מפייקים ברשתות או מבן אדם אמיתי?
בדרך כלל, תראה, בדרך כלל בטוקבקים היחס הוא קצת אחר, אז נגיד זה 10 תגובות חיוביות על אחת שלילית.
כן.
אבל אתה יודע, יש לי פרופיל טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, לא הכל זה אנשים שאוהבים אותך, כן? שם. ואני אומר לך שבגדול זה 100 לאחת, 100 תגובות חיוביות על אחת שלילית.
כן, אנחנו לפעמים רואים בספורטאים גיבורי על. אתה לא אוהב שגיבור העל שלך הוא קשה לו.
לא, אבל זה כן מין איזה משהו ש
ובטח נפשית. זה שהוא שובר רגל, זה נראה לך בסדר, שובר רגל, אבל זה שהוא נפשית נהדר, עכשיו שוב, העניין של סימון ביילס היא גיבורת על, וזה שהיא עשתה את זה, זה עשה את זה עוד יותר מדהים. אני מאוד מתחבר לדניאל מה שהוא אמר, דרך אגב, על העניין של הילד, שמתקשה להתמודד עם הלחץ אתה ילד בן 15, אתה עובר שינויים פיזיים מטורפים, בחורות, עניינים, תתתתתה, הורים, תחשוב את הלחץ של ההורים, אנשים לא מבינים מה זה לחץ של הורה, על ילד, אני לא מתערב, אבל כל הדרך הביתה אני חופר לילד, אתה מסתכל על אבא, אני רוצה רק שהוא יגיע בי, בסוף אתה רוצה את האבא שיגיע בך.
אבל
ההתמודדות מאוד קשה,
בעניין של הסופר
תעזרו לילדים.
בעניין של הסופר הירוז, ג'יימס בונד הפך להיות הרבה יותר מעניין, מאז שירו בו, והוא נפל וכל מיני, זה הרבה יותר מעניין.
כן, אבל קריפטונייט, רואה... קריפטונייט בסופרמן הרג אותי.
כן.
הרג אותי שיש את זה, סניתי את הפרקים עם זה.
כן, אבל היית...
לקס לוטור,
אז... לא הגעת לבשלות.
כן. אורי ביי. אורי שלום.
הנושא מעולה ותמשיכו
כאן. אתה רוצה לספר לאן אתה נוסע כדי להרוס הפתעה?
אשתי יש מולדת 40.
אם היא שומעת את זה, אז לאן היא מופתעת? אי אפשר להגיד? מקום חבל, הזמן חברים, אנחנו לא יכולים לפרסם אותו, כי אנחנו לא רוצים שהאישה תדע, אבל הוא...
תודה.
יש שמועות שיקר, ואחלה בופה, לא? יקר זה לא ערובה לזה? אומר אורי ויוצא, עם תיק בשווי ש... סתם.
עכשיו אפשר לרחל עליו גם, לא?
כן, כן, הפסקה ולהמשיך. הפסקה אחרונה, בשיתוף רצועת בינג'ר של הפודיום, כן, רצועת בינג'ר, עלה פרק של סיינפלד, הביולוג הימי, אתמול, ביום שני, היום יום שלישי, זה עלה ביום שני, פרק עם אבנר שביט ומאיה רונן, מערוץ הספורט גם, מערוץ של דניאל, פירקנו שם את הביולוג הימי, אחד הפרקים הכי טובים של הסדרה, אולי הכי מצחיק, אולי הכי חכם, לא יודע מה להגיד, פרק אדיר, יש שם גולף ודברים נופלים מלמעלה, ובכלל, זה כבר הפרק החמישי שאלינו בפרויקט סיינפלד שלנו, זה נמצא ברצועת בינג'ר, בפודקאסט בינג'ר, ברצועת הסדרות שלו, פשוט תיכנסו, חפשו בינג'ר בכל מקום, חפשו סיינפלד, זה יגיע, ותגידו מה אתם חושבים, תעבירו את הבשורה, ניתן גם פרגון פה להבלמה, עלו שני פרקים על משחק הדיונון, שני פרקים! אז תאזינו להם, משחק הדיונון של אבלמה, ראיתי גם ידיעות בעיתונים, הכל, רציניים אבלמה, אחלה פודקאסט. שני פרקים על משחק הדיונון, הסדרה הזאת שאיתי וכמה חבר'ה רואים בנטפליקס. אז כל זה נמצא בספוטיפיי, באפל, בכל המקומות, חפשו אבלמה, חפשו בינג'ר, ויאללה, תהנו מזה, בחזרה לדניאל. דניאל, מבחינת ריקושטים שמגיעים אליך אחרי הפרסום, ואולי שווה להתמקד באמת ב... פחות רק בקהל רחב, אלא גם ביותר אנשים שיש להם יד או אירוע או עבר או היסטוריה ב...
תראה, הדבר שהכי ריגש אותי, ואתה יודע איזה בן אדם ציני אני, אבל
אני יודע.
ברמת הצמרמורות וממש, זה השקע אצלי בלב, זה כל האנשים שעובדים להבדיל במקצועות עם פיקים של אדרנלין, שוטרים, לוחמי אש, סתם בשביל הדוגמה, חיילים קרביים לשעבר, שחלקם כתבו לי דברים שהם לא העזו להודות בפני המשפחה שלהם וכתבו לי. זה, שמה, זה העיף לי את המוח הדבר
כן.
הזה. ו, ורובם חוזרים על אותו דבר. עכשיו יש לזה שם, אותיות, מושגים.
ברור.
אני יודע שזה מה שקרה לי. וקבע אחד, שגם תיקן אותי וביקש שנאמר לוחם אש, סיפר לי שכמה שנים אחרונות הוא מנסה להסביר למשפחה שלו מה עובר עליו. בקטע הזה של שוב, פיק של אדרנלין, יוצא דופן, לחץ, פחד מסכנת חיים וכולי, ואופ שזה נגמר, זה נגמר.
כן.
יש איזה מוטיב פסיכולוגי דומה, גם דוקטור, פרופסור יורם יובל שליווה אותנו, הבין את הכוונה של הדמיון, ואמר לי, אני שנים מנסה להסביר למשפחה שלי, אותו לוחם אש, הקרנתי להם את הפרק והלכתי. רציתי שהם יראו את הפרק, כי זה קלה בצורה שזה ערוך, בזכות להיות מיכאלו במופלאה, ובמוזיקות ניואנסים שעברו בסדרה, הם הצליחו להבין פחות או יותר מה אני עובר, מה זה התקף חרדה בשבילי. זה דבר שהוא, תשמע, זה פרויקט חיי.
אגב, קודם כל יפה מאוד, זה גם מאוד, יותר רחב קצת מרק ההתקף, כי עכשיו שאתה סיפרת לגיד על קרבי וזה, תשמע, זה לא שאין לי ברזומה, אתה יודע, הייתי קרבי, הייתי בזה, לא מדבר איתך על מה עשינו ומה לא עשינו. העובדה שנגיד, כשאתה חייל צעיר קרבי, וכל רגע אתה אומר, טוב, יכול להיות שפה יקרה ש... אתה איכשהו ננעל, ואני גם, את כל השירות הקרבי שלי כמעט, אני לא זוכר, אני לא זוכר פעילויות נגיד, אני לא זוכר דברים. אתה מבין? וזה נראה לי גם קשור, אף פעם לא היה את הקטע, אני לא יודע, אגב, אני לא כזה קשור לצה"ל עכשיו, אני לא יודע אם עכשיו לכל היחידות הקרביות מצמידים איזושהי עזרה מנטלית או פסיכולוג, או רק כשחס וחלילה קורה משהו למישהו בצוות או מישהו ביחידה עושים, כי זה עשו גם אז.
לא בקיא בזה, אני מתאר לעצמי שאנחנו במקום יותר טוב
מה שהיה. אז זהו, אז תבין, אתה עכשיו דיברת סתם על לוחמש ונתת לי כף על צבא, אנחנו בכלל, זה מה שנראה, שעכשיו הרבה יותר מודעים לדבר הזה. שיתפת גם שאני זוכר, ראיתי בעלים של קבוצה, וראיתי שגם נגיד יוסי בניון מאוד מעדד את זה, וזה כן, אתה רואה אנשים שכנראה היה להם גם בקריירה שלהם את הדבר הזה, ולא היה להם את ה... לא הייתה אז את הפתיחות הזאת.
אתה יודע, בערך שליש ממאמני ליגת העל, כדורגל וכדורסל, דיברו איתי באיזושהי צורה בתקופה הזאת, ואלה שהיו שחקני עבר, פשוט אומרים ככה, לא ידעתי ממש תראו את זה, את האותיות והמילים שאתם מתארים פה, חרדה, דיכאון, או הפרעות אכילה להבדיל, שמישהו דיבר איתי על זה. אנחנו ידענו שיש משבר מקצועי, תקופה קשה, קראנו לזה אחרת, אבל מה אתם חושבים, שאנחנו לא עמדנו בלחצים האלה? כלומר, היינו צריכים להתמודד עם הלחצים האלה, במילים אחרות, ואני, הדבר שהכי מבחינתי משמעותי פה, זה נרמול השיח. אתה יודע, כשיצאתי לדרך, אמרתי לעצמי, אני חייב רפי רשף מומנט, אני אשב עם יוליה גלושקו, היא המרואיינת הראשונה שלי, אני אגרום לה לדמוע, והיא זה, והיא תתייפח, ונשים מוזיקה, ופסנתרים, וקליידרמן, וזה. ובעודי מראיין אותה, אישה חזקה, שעברה דברים, הייתה 79 בעולם, מקום 79 בעולם, לא ספורטאית בלתי הישגית. והיא מדברת, פרצוף למצלמה, עיני, אמרתי לעצמי, אני לא רוצה שהיא תבכה. כי אז מה עשינו פה? זה כאילו מייצר את ההופעות האלה כבחייניות. לא רציתי את זה יותר. ואני שמח שהבכי היחיד בסדרה הוא ארכיון של עודד קטש מהפרישה. זהו, זה הדימה היחידה שאתה תראה בסדרה הזאת.
כן, תשמע, הם נותנים שם משפטים שהם חזקים יותר מהתפרקות. בול. והתפרקות אם היא קורית סבבה, אבל יפה שלא ניסית. עכשיו,
אני אומר, שוב, אני משוחד, אבל הפרק הרביעי בסדרה, שהוא ביום חמישי, ומלווה את התהליך שעודד קטש עובר, הוא הכי נוגע ללב.
הוא בכלל חזק, קטש.
אין אנשים כאלה, עזוב.
תשמע, זה מדהים איך שהוא באמת דמות אדירה. תקשיב, מבחינת, באמת, אז קודם כל אני סימנתי שלא תחשוב שברח לי, גם קטע אומנותי, הריקוד האחרון מומנט, בהתחלה מדבר תורג'מן, רואים את, זה, דוקטור יובל זה?
פרופסור יובל.
פרופסור, שינמחתי אותך, סליחה מאוד, אתה חוזר לפרופסורה הרגע זה, כן. והוא מסתכל על זה, אז אהבתי מאוד.
תודה רבה.
ובכלל, באמת, כמו שאמרת, אהבתי מאוד שזה ערוך מהיר, זאת אומרת, וגם מה יפה פה? שוב, עשיתי מעט סדרות, לא כציניות, עשיתי מעט, כאילו, אבל אני קצת טיפה מבין מה הלכת שם ודברים שעשית, ולפעמים מנסים לקחת כמה משפטים שהם דומים אצל אנשים אחרים. Mm-hmm. לפעמים זה באמת לא קורה, ופה שמת לב, שאומנם אולי לפני כמה שנים זה לא היה מדובר ולא היה זה, אבל זה כל כך מאופיין. שים לב כמה משפטים חזרו אצל כל כך הרבה מרואיינים שלך, ואני בטוח שיוצאת הרבה בחוץ, כי כבר אמרת, טוב, אני לא אעשה 7 שכפולים, נעשה, יש פה 3 שכפולים.
מדויק.
וזה נגיד מאוד יפה, כי זה כן מאופיין, זה כן מאובחן על ידי האנשים עצמם. הם אולי לא דיברו איתם עד עכשיו, ולא נתנו להם דרור לעשות זה, ואולי את הביטחון לעשות את זה, אבל לא היה נראה שהם חששו או סבלו לעשות את זה, ולהפך, היה נראה באמת, באופן קיצ'י להגיד, שחלק מהם אמרו, יאללה, אני פה תורם. אני, כמו ברפואה שאתה תורם את גופך למדע, אז הנה, אנחנו עדיין חיים, אני תורם את מוחי ומנטלותי למה שקורה עכשיו.
אני רוצה בהקשר הזה גם לברך את מועדון הפועל חיפה, שממש נאבק בגופו מול המון בקשות רעיונות, למשל עם אלון תורג'מן, בשבועות שלפני, ואלון היה טוב מתחילת העונה, ורצו לדבר איתו המון, ממש בלמו, כדי לתת לזה את המקום שלו, כי היה ברור שברגע שזה יוצא החוצה, אז גם ישאלו אותו על הנושא הזה, אמרו, לא נקלקל לך את הסדרה, חשוב לנו כמועדון, ואני אומר, זה לא מובן מאליו בכלל. ועוד דבר אחד שהיה חשוב לי להגיד, יש הרבה ספורטאים שלא אגיד נשארו על רצפת חדר העריכה, כי עוד לא הגענו אליהם, ואני אומר לך, אני לא יודע עוד מה אני אעשה עם זה, אבל ברור לי שזה לא אמור להיות סוף פסוק. כבר פנו אליי כל מיני כאלה עם רעיונות, אולי נעשה מזה סרט דוקו, דברים כאלה, אני במחשבות על זה, אני פתוח גם לרעיונות, כי אני חושב שהמיידיות הייתה לי מאוד חשובה פה. מה זאת אומרת? ידעתי שאם אני לא אעשה את זה, יבוא עיתונאי חרוץ ממקום אחר, מעיתונות או טלוויזיה או רדיו או whatever, ועלול לעשות את זה מהר. ולכן להרים סרט דוקו עכשיו היה לוקח 8 חודשים, 9 חודשים, והיה לי מאוד חשוב. לכן הסדרה היא לא מושלמת, ויש דברים שאפשר לעשות יותר טוב, ויש נושאים שלא נגענו בהם. פנו אליי שופטים, שופטי ור, ואמרו לי, אתם לא מבינים בכלל את הרגע הזה, את הדקה הזאת שאתם אומרים, למה אתם לא עושים את זה יותר מהר? הייתי מת לעשות את זה יותר מהר, אבל הדקה הזאת היא כמו נצח בשבילי, תחשוב גם על מה אנחנו עוברים. עכשיו בסדר, כל מי שעובד במקצוע עם לחץ, יודע שזה חלק מהעסק, הזרקור הוא מה שחשוב.
זה גם הכוכבית שתמיד צריך לעשות, בדיוק, מה שאמרת עכשיו. אפשר לבקר אנשים, וחשוב לבקר אנשים, בטח במקצוע שלך ושלי, מבלי לפחד, שעל כל ביקורת שתגיד, הוא בסוף יבוא הבן אדם ויגיד, תשמע, הייתי בדיוק בהתקף. אי אפשר ככה, כי אין מה לעשות.
יש ריח של ניצול באוויר שיכול לקרות, ראינו את המקרה של בן סימונס, שאני לא יודע, אני מקווה שהכל בסדר אצלו, אבל לי זה הרגיש
כמו כואב לי הגב והצוואר וגם זה.
והנפש, כן.
כן, אז אתה לא יכול לדעת, אבל באמת...
אוקיי, אני אגיד מה כן אפשר לעשות אבל בעניין הזה. אני פשוט, אם אני אראה... המטרה היא לא ש... יבואו אלינו יותר. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו לי עוד רעיונות, ויכול להיות שספורטאים ייפתחו. המטרה היא שספורטאי ידע שזה בסדר לבוא למי שיושב לידו בחדר ההלבשה, או לפסיכולוג, ולדבר. פשוט לדבר. לא האמי מומנט של הרעיון הבא עם שוב, עם המוזיקות המפוארות. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו עושים את זה היום, מחר משהו אחר, יבוא טרנד שונה, ונדבר על נושאים אחרים. המטרה היא שספורטאי שאין מסביבו מעטפת עצומה, ג'וקוביץ', פדרר, נדל, לברון וכולי, שאין להם בעיה לעשות את הדבר הזה אם הם רוצים, ויש להם, אתה יודע, ממש אנטוראז' שידאג לזה, אלא שספורטאי שמדורג 150 בעולם בטניס, או משחק סתם שחקן שמיני בקבוצת כדורסל מקצוענית, ידע שזה לג'יט, שאפשר ללכת וגם לפתוח את הנפש שלך.
מי בכל זאת איזשהו דמות הפתיע אותך, או אמר משפט שלא ציפית, או אם אתה צריך לבחור, אתה מבין, בכל זאת בין כל הרגעים, איזה רגע מיוחד, במהלך הצילומים, כאילו שמרת, מה זה נגיד אתה מסמן?
כולם היו בניי, אוקיי. בכללי.
תפותה.
אני חושב שהעובדה שזה נפתח בכדורגל עשתה לי טוב, כי בכדורסל, בוא נגיד, ראיתי כבר כמה ספורטאים כן. שמדברים על זה גלוי, ואני חושב שפסיכולוג ספורט הרבה יותר מקובל בכדורסל כבר הרבה שנים. כאילו, מקל מגיל 16 עם פסיכולוג.
כן.
הרבה מאוד כדורסלנים מצאו דרך לעשות את זה לאורך השנים, ובכדורגל הרגשתי שיש יותר שמרנות, ויש יותר סיכוי שתבוא, ואיזשהו מאמן X הסתלבט עליך, או חבר לקבוצה יצחק, מה אתה משוגע? כזה.
כן.
ואני חושב שהעובדה ש... אלון טורג'מן וגם מאור בוזגלו מדברים ככה ולא עושים עניין וכאילו גם לך תבוא, בוא נראה אותך מתאווז עליהם, או כמו שאומרים בירושלמית מדוברת. מי יכול להתאווז עליהם? אתה יודע, מאור היה שחקן ענק, אלון טורג'מן עכשיו בשיא הקריירה, אני מקווה שיקבל זימון לנבחרת ויהיה מלך השערים העונה, זה להראות שאפשר להצליח ולא לשים קצוץ עליי או עליך.
לא, גם חשוב להגיד שאתה אמרת, זה לא, קראת לזה, לא לקרוא לזה מחלה או משהו כזה, אלא יש פה המון, יש פה דברים שהם נגררים, נכון? אבל יש פה אנשים שזה עבורם אירוע נקודתי, ושברגע שיהיה את החינוך ואת הבגרות לטפל בזה, אז אולי זה באמת יהיה באמת אירוע נקודתי וזהו. זאת אומרת שיכול להיות, ואני מאחל את זה לאלון טורג'מן, שלא יקרה לו יותר בקריירה דבר כמו שקרה לו. וזה הקטע, מצד אחד, אתה לא חלש, אתה לא איזה משהו כזה, אתה יכול לעשות הכל, ומצד שני, זה יכול גם לקרות באמת לכולם.
טרמינולוגיה.
כן.
מאוד חשובה פה.
פשוט לדבר על זה, סבבה שאפשר לדבר על זה.
אני יכול להגיד לך שאני גם אימצתי, עוד לפני שהתחלנו עם הפרויקט הזה, איזושהי הבנה שאנחנו צריכים להיזהר מהקטע של תחרות מי מעליב יותר, ובאיזה מילים. וכל השימוש בביטויים כמו עלו עם חיתול, עשו במכנסיים, זה לא פייר. זה לא פייר, עזוב, אפשר לבקר, אחלה, באמת, תקשיב, אני יכול להיות מאוד אכזרי. אבל נזכרתי באיזה אירוע, לא חשוב איזה ענף, לא חשוב מי האיש, שאמרתי על איזשהו ספורטאי שהוא לא יכול לשמור על מזגן, אוקיי? עכשיו, זה גם לא ביטוי כל כך טוב, אבל הוא לא מסוגל לשמור על מזגן, אוקיי? כאילו, כי מזגן לא זז, מזגן
סטט. כן, אולי הוא גם תפתף.
כן, נכון. ותפסה אותי איזה קורת משפחה של אותו בן אדם, וממש נכנסה לי ברבק, עכשיו זה, אני מקבל, והקשבתי ושמעתי והכל, ואז אמרתי לה, הסתכלתי עליה ואמרתי לה, תדעת מה? צודקת, אני מתנצל. והיא רצתה כבר, אתה יודע, עוד להוציא ולצרוח עליי.
זה יפה שבשידור שאחרי אמרת שזהו כמו שומר על מאוורר, כי מאוורר כן זז. אז עדיין הביקורת נשמרה על המוצרים. לא, אתה צודק, אגב, רק נגיד שאני פה אומר דווקא, אני מגן פה גם על הרבה קולגות שלך, שלפעמים אנשים, הנה נגיד אצלי, שאנחנו, זה לא לייב רוב הדברים שאנחנו עושים, ועדיין, כמעט בכל פרק, אני אגיד את זה משהו שמישהו אחד לא יאהב.
ברור,
צריך גם להבין, הנה, אני גם אגיד, צריך גם להבין את אנשי התקשורת על הדברים הרגיעים, זאת אומרת, תמיד לפעמים קורה. עכשיו, אני לא מגן פה על אם בורח לך משהו מאוד מאוד חמור, אז אין מה לעשות, זה חלק מהדבר.
נכון.
אם אתה בשידור לייב, ויצא לכמה אנשים שאנחנו מכירים שבשידור לייב ואמרו משהו שהוא אין מה לעשות, באמת נוראי, אני לא חושב שהם אנשים נוראים, אבל אני מקבל את זה שהם נהנשו.
היו לי כמה.
היה לך כמה, כן.
היה כמה.
אז זה גם, אני גם רוצה פה להגיד, שגם צריך פה להבין לפעמים את הדברנים, שלפעמים בשעה כן. אתה תעשה משהו, אז אתה צודק, פשוט צריך יותר תשומת לב, יותר הבנה אגב מכל הצדדים.
צריך לא להעליב, זה מה שאני אומר, אפשר להגיד דברים שפוגעים, כן? שספורטאי, מה לעשות, אם הוא קיבל בין הרגליים ונפל על הטוסיק, זה מצחיק, הוא לא יאהב את זה, לא משנה איך תגדיר את זה, אתה שם אותו על סקטים או מה שזה לא יהיה, אבל אנחנו צריכים להיזהר, מלהעליב. ואני אומר את זה עליי, אני אומר את זה על הקולגות שלי, זו דעתי, זה לא עושה אותך עיתונאי יותר טוב.
כן, נכון, להעליב לא, אל תעליבו. רק, אבל אותך אני יכול, כאילו בינינו...
אתה יכול להעליב אותי חופשי.
אפשר, ואת ניצן.
ואת ניצן.
ניצן צריך להעליב. דניאל, תודה, משהו שלא שאלנו? עוד דבר, שני וחמישי, אז החמישי בעצם זה הפרק האחרון. שני פרקים כבר בעת הקלטת פרק זו נמצאים ב-VOD של, של ספורט 5.
אגב, הכתבה הנצפית ביותר בווידאו בערוץ הספורט, בחודש שבו מאמן מכבי תל אביב פוטר.
מעולה.
שתבין את השיח ואת העוצמה. ואני רוצה להגיד רק עליי, שחוץ מהעובדה שהפסקתי לישון בלילות, שהבטן שלי כואבת ושאני בן זוג פחות טוב, לא קרה שום דבר כתוצאה מהסדרה הזאת. אני באמת אותו בן אדם שהייתי.
את הריקושטים אתה תקבל עכשיו, אל תדאג. גם לעשות דברים טובים יש לזה בחיר, דניאל.
חדמש.
כמו שאתה יודע. אז תודה רבה, והיה לי כיף, ותבוא עוד פעם.
תודה, אורן.
ותודה רבה גם לאורי שהיה פה בהתחלה, ותודה רבה לאיתי, שלא חרגנו לך מהזמן, איתי. אין לך מה לעשות לנו, היום אנחנו בסדר. עד כאן להפעם, תעשו טוב.